כוונת המילה, זה, ככה קוראים לתורה הזאת. מחמת שאי אפשר לקבל את שכלו של הצדיק הדבוק בהשם יתברך, מחמת שאי אפשר לקבל את שכלו של הצדיק הדבוק בהשם יתברך, צריך הצדיק לחסות ולהלביש חוכמתו בדברים קטנים, כדי שיוכלו להבין אותו ולקבל ממנו. למה אי אפשר להבין את השכל של הצדיק הדבוק בהשם יתברך? רבי דו אומר בתורה נון ב' בחלק ב' שאת השם יתברך אי אפשר להבין. זאת אומרת, כל מהלך שלו זה אי אפשר לקלוט, אי אפשר לדעת מה הכוונה ולמה הוא מנהל ככה את העולם וכל פרט בחיים. אז הצדיק שדבוק בקדוש ברוך הוא הופך להיות המהות שלו כמו של הקדוש ברוך הוא. אז גם הוא לא מובן. ככה שם בתורה נון ב' רבנו אומר. אבל להסביר את זה קצת, כי איך זה נהיה מצב כזה? למה הוא לא מובן? כי כל העולם מתנהל על פי השכל. גיון, כל אחד יש לו הגיוני. כל אחד אומר, זה לא הגיוני. לא מתאים להיגיון. לא מתאים להיגיון שלי, והוא לא מתאים להיגיון שלו. את המילה הגיוני זה קיצור של הגיון שלי. הגיוני שלי. אז כשאדם אמר לך לא הגיוני, תסכים אותו, אתה צודק. לא הגיון לך, אני לא בא לחלוק עליך. להגיון שלך זה לא מתאים. כל אחד יש לו ראש אחר, היגיון אחר. אז כולנו עובדים עם שכל. עכשיו, יש פה דבר אחר, יש שיטה אחרת של התמימות, שאתה עובד בלי שכל. זאת אומרת, מה זה בלי שכל? כאילו אתה ילד קטן, שמה אבא אומר אני עושה. הולך להתייעץ עם האבא. יש לך איזה בעיה, אתה רוצה החלטה, אתה רוצה לעשות ככה, לעשות ככה. אבא, מה עושים? כמו ילד קטן, לא יודע, אבא מה עושים, אבא אומר ככה. אז האבא, הקדוש ברוך הוא, הרי הוא מנהל את העולם לא בהיגיון שלנו, זה משהו שאתה לא מבין בכלל, איך מתנהלים העניינים. כמו למשל, השאלה של צדיק ורע לו רשע וטוב לו, שמשה רבנו לא קיבל תשובה לשאלה הזאת. כל מיני דברים שלא לא, לא, לא להיגיון שלנו. אז כשאתה נדבק בקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, חי עם הקדוש ברוך הוא, כל דבר עם הקדוש ברוך הוא, אז אתה עושה פעולות שלך, אתה בעצמך לא יודע למה. מה טוב בזה שאני אעשה ככה? אבל כך הוא אמר, אני עושה. אחרים שבאים עכשיו להסתכל על הפרטים של העניין, של המקרה, ההיגיון לא מסתדר לו העניין הזה. לפי ההיגיון צריך להיות ככה. לכן הוא לא מובן. אז מה הוא עושה? אז ממחמת שאי אפשר לקבל את שכלו של הצדיק הדבוק בהשם יתברך, צריך הצדיק לחסות ולהלביש חוכמתו בדברים קטנים, כדי שיוכלו להבין אותו ולקבל ממנו. זאת אומרת, הוא צריך לתת תירוצים כאילו הגיוניים למהלך שהוא כבר סגור ממלא. הוא החליט על המהלך ככה, כי ככה הוא שמע מהאבא. אז עכשיו לא מבינים את זה, מה פתאום? אז אתה מחפש כאילו, אתה מחפש לתרץ את זה, שזה כן הגיוני, עם כל מיני סיבובים. כי הוא לא מבין, תגיד לו ככה, קיבלתי ככה, זה ככה, בלי היגיון. לא מקבל, הבן אדם לא יכול לקבל. אז אתה צריך להלביש לו את זה עם תירוצים, בוא נגיד, אפילו מצוצים מהאצבע, שיסתדר לו מהראש. הגמרא מספרת על, לא זוכרים, זה התנא האמורא, לא זוכר טוב את הסיפור, אבל לענייננו, ששאלו אותו איזו שאלה אפיקורסים. נדמה לי לגבי, או שזה היה רבי נתן, אני לא זוכר, אבל המקרה, ספר את המקרה. איזו שאלה, והוא ענה להם תשובה, מרח אותם.
עם הסיכה במחה, עם
קשה, המחת לחי, כרימה לחי. קשה, סיכה למת כמשהו כזה. אז הוא נתן להם איזו תשובה שהתקבלה על דעתם. אז התלמידים אמרו לו, רבנו, מה זה, זו תשובה זה? אמרו להם, אתם רוצים תשובה? אני גם לא יודע, אמונה, זהו זה, ככה אמונה בקדוש ברוך הוא, זהו זה. להם אני צריך לתת איזה משהו שהתקבל על דעתם. ויש עוד תורה לרבנו, אי חברה, שהצדיק, חברה זה דג, שהוא צריך להתנהג כמו דג. יש דג שהוא יוצא מדי פעם ככה, חוצה מהמים, נשום אוויר, ואז הוא צולל. אז אז פעם הוא צולל, הוא מסתיר את עצמו. למה? למה אם הוא לא יסתיר את עצמו, לא יקלטו אותו, או ייבעלו ממנו. אז הוא מראה שהוא לא יודע. יש דברים שהוא יודע עליך, אתה מגלה לו את, בנפש שלך, את המחשבות שלך, והוא קולט אותם. ועכשיו כשהוא ידבר איתך עליהם, אז הוא... הבן אדם יתבהל, מה, אני, המחשבות שלי פתוחות, אז הוא כאילו עושה ניצוץ כזה של הערה כזאת, ואחר כך מסתיר את עצמו, צולל. ככה רבנו אומר. אז רבנו פעם מסופר על רבנו שפעם אחד הוא, בנסיעות שלו, שהוא נסע, התחפש לסוחר, ובאחד הנסיעות שלו, אז הוא יושב במסבעה. ישבו שם מלא עגלונים. אז הוא... זה הכל נקלט, כל מכה על השולחן. אז הוא ישב עם עגלונים, נהגי מוניות כאלה, שושבים, מעבירים את הזמן, מספרים סיפורים וכל מיני סיפורים. אז רבנו התחיל להתכנס איתם בשיחה, הסוס עולה ככה, והסוס ההוא מהסוג ההוא ככה, והעגלות היום ככה, כאילו סוחר, מבין בעניינים. אז ישבו ודיברו איתו, ואף אחד לא שאל אותו מי הוא, מה הוא, אין עוד עגלון שמדבר על הנושא ומתמצא בנושא. ואף אחד, רבי נתן אומר, ואף אחד שם לא עלה על דעתו לשאול, מאיפה אתה יודע פרטים כאל אישיים? הם לא קלטו שהוא אומר להם פרטים אישיים עליהם. מה, מה זה ומה זה, ואשתו שזה ככה, ויש לו ילדים ככה, ורבנו אומר להם את הפרטים אישיים. בסוף קמו, הלכו, 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 נשאר אחד. זה שנשאר אחד אחרון, ישב שם, וככה כבר, אתה יודע, יותר אישי, נשאר רק סוחר עם סוחר, כאילו, אז הוא אומר לו, אתה מוכר לי מאיזשהו מקום. רבנו אומר לו, אתה חושב שאני, סתם, יצחק. הוא אומר, כן, 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 חשבתי שאתה יצחק, אבל לא, לא, אני לא יצחק, אתה טועה. הוא לא, אבל מה, אז מה, אז מה, מה מוכר פתאום? הוא אומר לו, אתה חושב שאני יעקב. יעקב זה, הוא אומר לו, לא, 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 אני לא יעקב. אבל כן, נכון, אבל מה אתה מוכר לי? ורבי נתן אומר, והאדם הזה לא התעורר לקנות, איך הבן אדם קורא אותך ואתה לא שם לב? קורא אותך, אתה חשבת ככה ואתה ככה, ככה, והוא לא שם לב בכלל, מרוב ה... שבן אדם, אתה יודע, נמצא ככה בתוך העולם, לא שם לב לדברים האלה. אז רבנו, כנראה, בשיטה הזאת, הסתיר את עצמו עלה, הסתיר את עצמו עלה, זה מבלבל את השומע. וזה יחסית, נגיד במרכאות, קל לבלבל את השומע. למה? רק אם אתה תעמוד על ידי, מול אדם מזוכח, שהמוח שלו נקי, הוא, כל מילה שלך, הוא קולט אותה, והיא ברורה לו. אין אצלו מילים מדולגות במשפט. רוב העולם, שומעים משפט, שומעים דיבור, זה בדילוגים. חסר פה עוד, שמה חסר מילה. למה? הוא לא שומע. כי באמצע שהוא שומע משפט, המחשבות שלו, הדמיונות שלו רצים בין האותיות ומכניסים מושגים אחרים. למשל, אתה מספר לו משפט. אתה אומר לו איזה משפט מסוים, מגלה לו איזה אינפורמציה. באמצע המשפט נכנס לו מחשבה על זה שהוא צריך ללכת לסופר לקנות לאשתו משהו. אז המילה סופר נכנסת לו בתוך המשפט. אתה אומר לו, נגיד... במקום זה וזה יש איזה מחירה של דבר מסוים, ואצלו במשפט נכנס עכשיו מה שאשתו אמרה לו, למשל, לך לגן לביא את הילד. אז בסופר, אתה מספר לו את האינפורמציה שבסופר הזה מוכרים את המוצר, נכנס לו ילד גן, וזה, אז איזה משפט? זה משפט לא ברור. המוח עכשיו קולט משפט והוא לא מבין אותו. מה מדובר פה? ברור מה אני אומר? באמצע המשפט נכנסים מילים לא לעניין בכלל, שהם עניין אחר, אבל בגלל שהמדמה משתולל, אז אתה יכול לעבוד עליו בקלות. אבל האדם זוכח, הוא, הכל ברור לו, משפט, כל מילה, ואז הוא יכול לקרוא אותך, כי אתה אומר בדיוק את הדבר בבפנים, כל אות, כל מילה, את הבעה רבנו אומר, איך אתה מביע את המילה, מה התנועות שלך בשעת המילה, מה קורה בשאר הפרצוף שלך בשעת המילה. כשאתה אומר את המילה. הפרצוף של האדם כל הזמן חי. הגבות והאישונים והאף והשפה. כל אלה מצטרפים בשעת הדיבור של האדם. רבנו אומר, נתיתי ידי. נתיתי ידי, עשיתי רמזים. זאת אומרת, זה מגלה לך מה בתוך המשפט שלו הכוונה האמיתית, מה מסתתר מאחורי זה. אז זאת אומרת, זה לא בעיה שרבנו דיבר, הוא יודע שהוא מדבר עם הבן אדם, ופה זורק לו מילה, ופתאום הופך מילה, ופתאום מדבר, יושב, אתה יושב בקבוצה עם אנשים, ומדברים על איזה נושא שלא מתאים לך, בשניות אתה הופך להם את הראש. שניות, והם לא מרגישים שעברת אותם נושא, ועכשיו הם יושבים על הנושא שלך, ורצים עליו, ולא מרגישים שעברת אותם נושא. זה גם אפשר בקלות. סתם, כאילו אתה שואל איזו שאלה, בעניין אחר לגמרי. אז הוא פתאום קפץ, לא, אז הוא עונה לשאלה, והוא לא מצליח לזכור שהוא היה בנושא אחר בכלל, ואתה הובלת אותו לכיוון, וזהו.
אתה יכול לבדם, מה אתה בנם ישר וצדיק על ההמשך הזה? מה זה, אתה נהיה בנם גם סוכן אתה יכול להיות.
אז זהו, את כל הדברים האלה רבנו אומר, הוא מסתיר את עצמו כדי שיהיה קשר, אם לא, אז זה מפחיד.
בטח.
כי כל אחד הוא מוגן מאחרי חומות, החומה הכי גדולה שלו זה החושך. חושך זה דבר מגן על הפושעים. לא מגן החושך? הגנבים, לא מגן עליהם החושך? זה החומה הכי טובה שלהם להיכנס ולעשות כל מיני עוולות. אז להבדיל, כשבן אדם הוא יודע שיש לו כל מיני דברים שהוא לא רוצה שידעו אותם, אז הוא מעדיף להישאר בצל, מוסתר. במחשבות, במקומות הפנימיים, שאף אחד לא יודע מהם, ועד יש לו מרגיש טוב. אז אתה נכנס לו לתוך המקומות האלה, לתוך האוצרות שלו, לסודות שלו, זה בעיה. אז הוא אומר, צריך לחסות ולהלביש חוכמתו בדברים קטנים, כדי שיוכלו להבין אותו ולקבל ממנו. ככל שמתקרב יותר להשם יתברך, צריך לדעת שהוא רחוק מאוד ממנו יתברך, ואינו מבין כלום. זה תכלית ההתקרבות, תכלית הידיעה שלא נדע. כמה שאתה מתקרב יותר, אתה צריך לדעת שאתה לא מבין. ההתקרבות והגדלת החוכמה היא להגיע למצב שתבין שאתה לא מבין. וזה קשה, צריך להיות בעל שכל בשביל להבין שאתה לא מבין. שאתה לא יכול להבין ואתה לא מבין. כי הבאנו את הדוגמה הזאת כמה פעמים, זו דוגמה יפה מאוד שמבהירה את העניין. למה צריך שכל בשביל להבין שאתה לא יכול להבין? כשאתה בא לילד קטן ליד הים, אומר לו, תשמע, בוא אני אתן לך, אני אשלם לך, שב פה, תשאב לי את הים, קח דלי, תתחיל להוציא את המים. הוא יקח דלי, למה לא ברור לו, הוא לא מבין שאי אפשר. זה ענק, הוא לא מבין שזה אי אפשר. אז הוא הולך עושה את זה, אבל אדם קצת עם שכל, הוא אומר, תשמע, אני לא מתחיל בכלל, עזוב, מה אתה צוחק עליי? אז יש לו שכל להבין שאי אפשר. אז מי שיש לו שכל, מבין שאי אפשר להבין. אי אפשר להבין את הבריאה, אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבין כלום. כי כל מה שאתה מבין, זה רק באופן יחסי לאותו עניין, רבנו אומר, באותה חוכמה. אותה חוכמה היא בנויה מעשר ספירות, כל חוכמה היא בנויה מעשר ספירות. מכתר עד מלכות שלה, מדרגות שבתוך החוכמה. ובכל עניין, זאת אומרת, יש חוכמה, נגיד, הנדסה, יש רפואה, יש כל מיני סוגים של חוכמות, שכל אחד מקרה, מהם נקרא עולם. בכל עולם יש לו 10 ספרות. אז אתה מטפס, עד הכתר אתה יכול להגיע. הגעת לכתר, נכנסת לתכלית הידיעה שלא נדע, של אותו חוכמה. הגעת לעוסר הבנה. אז אתה שוב נמצא במצב לא יודע. ובחוכמה אחרת אותו דבר. אז בהכל, אז האדם צריך ללמוד על מנת להגיע למצב הזה שיבין, שיקבל שכל, לקלוט, שאתה לא יכול לקלוט. כי בעצם כל החוכמות וכל פרט וכל הבנה שיש בעולם היא בעצם להבין את הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להבין שנגיד חס ושלום קורה תאונה, באים החבר'ה האלה שעושים חקירות של המשטרה, בודקים את האוטו, בודקים מה קרה, מודדים. בעצם מה הם רוצים להבין? הם רוצים להבין את הקדוש ברוך הוא. אבל הם לא יכולים להגיע עד הקדוש ברוך הוא. אז הם הולכים על ההשתלשלות. מסתכלים למטה, היה שמן בכביש, היה ברקס ככה, הצמיגים היו ככה. יש לנו הסבר למה קרתה התאונה, בגלל הצמיגים. טוב, זה הבנה נכון, אבל זה בדיחה. למה תלך עוד אחורה. עוד אחורה, עוד אחורה. עד שידך מגעת, אתה תראה שיש עוד שכליים יותר אמיתיים, באופן יחסי, לגבי מה שקרה בתאונה. כן, למה עצמיק שלו ככה? הרי הוא עבר טסט. אז שם בטסט, שם הוא נתן שוחד, אז העבירו אותו בלי לבדוק את עצמיקים, או את הברקסים. אז הנה, זאת התשובה. אם כן, התשובה לתאונה זה המוסך. טוב, המוסך, למה ככה? תלך עוד אחורה, ועוד אחורה, עוד אחורה. אז כל פעם, כל הבנה, אנחנו אומרים, מבינים דברים, אנחנו מבינים דברים, אנחנו מבינים דברים רק באחד השלבים של השרשרת. אבל לא בשורש. הבנה זה להבין בשורש. ולהבין בשורש זה להבין את האלקות בכל דבר ודבר, כי הוא התחיל את כל הסיפור, האלקות. לכן, תחליט הידיעה שלא נדע. תמיד אתה במצב שלא יודע. באופן יחסי, אתה יודע כמה דברים. אז בשביל להצליח, לנצל את הידיעות שיש לנו, לנצל את הידיעות שלנו, אם אתה אומר שכל הידיעות שלנו הם לא כלום, הרי זאת לא האמת, אבל בשביל לנצל את הידיעות שלנו, אתה צריך שיזדמן לך אותה סיטואציה, שאתה נמצא על השרשרת, באותו שלב, ששם הידיעה שלך ברורה. אתה מבין מה מתכוון?
זה לא הבנתי.
אם ככה, אם הכל זה אמת יחסית, הצמיגים גרמו לתאונה, זה אמת יחסית. כי יש לפני זה, נגיד כמו המוסך, ועוד אחורה. אז מה זה עוזר לידיעה הזאת שעכשיו הצמיגים הם שגרמו, אם זה לא האמת? אז איך אני יכול לנצל את הידיעה הזאת? אז האדם יכול לנצל את הידיעה הזאת, רק אם הוא נמצא במצב שבשרשרת של התאונה, כן, שלא תקרה התאונה, לנצל את הידיעה הזאת, רק כשהוא עומד לפני צמיגים, כשאתה הולך לקנות צמיגים, תדע, תקנה צמיגים חדשים. זה הרווח שיש לך מהידיעה הזאת שהצמיגים הם נתון פה. אבל לא זה הסיבה, לא זאת הסיבה של התאונה. זה המסובב. יש סיבה ומסובב, סיבה ומסובב. זה המסובב, נגיד, האחרון שגרם להחלקה. אבל לפני זה יש עוד ועוד ועוד. אז בכל ידיעה שיש לך בשרשרת, היא טובה רק לאותו מקום. זאת אומרת, לאיזה מקום, כשאתה עומד לקנות צמיגים, כשאתה עומד לטפל באוטו, תדע, תקנה צמיגים טובים. כשאתה הולך למוסך לעשות טסט, תדע, אל תעשה איזה תרגילים. כשזה נוגע לדברים האלה, לא, תגיד לו, תבדוק טוב ותגיד לי אם הצמיגים צריכים מחלפה או לא. זה הרווח שיש לך מהידיעה, מהאמת היחסית הזאת. זהו. אבל אמת, האמת לתכלית, זה להכיר את הקדוש ברוך הוא, לדעת הקדוש ברוך הוא, ותכלית הידיעה שלא נדע. ברור?
זה גם מאוד עוזר ביחסי אנוש, אבל אדם יש לו הרבה דמיונות, הוא כולד, קלטתי אותו, אני יודע בדיוק את המעמיד של כל מיני דמיונות, ואז כל היחסים מתחרבטים לגמרי, אתה הולך בראש, אני לא יודע כלום, לא מבין כלום, יש לי רק קטעי דברים, אז מהקטע דברים אני יכול להתייחס באופן יחסי למה שאני הבנתי בקטע הדבר הזה. אבל לא, אנשים כבר
מבינים. זאת אומרת, כאילו אתה יכול למנוע כביכול מהקדוש ברוך הוא לעשות החלקה לאוטו שלך על ידי הצמיגים, כי החלפת הצמיגים. אבל יש לו שיטות אחרות. אבל, זאת אומרת, אתה צריך להתנהג בנורמלי. נורמלי אני קונה צמיגים טובים וברקסים טובים. כאילו אתה מונע מהקדוש ברוך הוא את האפשרות דרך פה. אז יש לו אפשרות אינסופיות.
זה בדיוק בפרשת השבוע. נכון. אדם צריך כמו לעמוד, לא לסנות במקום סכנה, כי עשתה מקטר הגרשת.
פרשת השבוע?
כן, אנחנו עכשיו ביום, לא במשבוע.
כי תצא.
כי תצא, בעלייה של היום, של יום רביעי. נו. כתוב בדיוק שאדם צריך להיזהר מפני הסכנה, כי עשתה מקטר
הגרשת.
איך הפסוק? כי הפסוק עובד שם.
יפה זה מושג הזה, השטן מקטרג לעניין הזה, לפי רבנו.
מה?
זה לא איזה משהו כזה מיסטי, זה שטן מקטרג. זה יכול ליפול עליך, יש פה שעת סכנה. כאילו, שטן מקטרג כמו
שיש
הכוח שיש בדבר הזה יכול ליפול עליך, השכל שבדבר הזה יכול ליפול עליך. לא עליך, על
ה... כן, שטן זה מה? זה גם...
לא תצא מחנך.
אתה מקליט? אני לא עובד.
עכשיו בוא תצא את מחניך. תביא דברים.
אם נדמה לאדם, אתה יכול להביא כוס. אם נדמה לאדם שהוא כבר מקורב להשגת אלוקותו יתברך, זה סימן שאינו יודע כלום. למה? אם נדמה לאדם שהוא כבר מקורב להשגת אלוקותו יתברך, זה סימן שאינו יודע כלום.
מתבלבל.
כל ידיעה, כל תוספת ידיעה, כל לימוד, צריך להגדיל לך את השכל, להבין שאני לא יכול להבין. זאת אומרת, צריך להבין מה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה דבר שאי אפשר להבין. זה מה שאתה צריך להבין. אולי תסגור את הדלת שעוד נדנד.
לכאורה זה פשוט. לכאורה זה פשוט. מה, זה לא ברור שאי אפשר להבין אותו? כאילו אני אומר, אני צריך ללמוד בשביל להבין שאי אפשר להבין עם אותו?
כן, אבל אתה רואה שאנשים לומדים משהו, וברור לו, הקדוש ברוך הוא ככה, הקדוש ברוך הוא ככה, הקדוש ברוך הוא עושה ככה, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא רוצה, הכל הוא יודע.
פעם, רבי נתן, אני העתיק את הספר, נשרף או משהו כזה. אמר לו, אני לא מבין. אמר לו, אתה לא יודע, אתה לא מבין כמה שאתה לא מבין. אם היית מבין יותר, אתה מבין יותר כמה שאתה לא מבין.
וזה השם. זה השם. זה השם.
חסר לי משפט לפני כן.
אני, אתה חושב שאני זוכר מה אני אומר? מה שיצא, יצא. אני לא זוכר מה אמרתי. והנה, יש לו הקלטה פה, תבקש ממנו. מה זה השם? אנחנו רוצים השגת השם, צריך להשיג את השם. ואתה אומר, השם לא מושג. זאת ההשגה. להבין שאי אפשר להשיג אותו. אז זה, כביכול הדמות שלו. הנה, יש לך דמות של דבר שאין עליו שום השגה. זה הגדולה שלו. זה המיוחד שבו, כי כל דבר אחר שהוא ברור ומושג, ואפילו הכי ענק, ברגע שהוא ברור ומושג, הוא הפך להיות קטן. למה? מה זה מושג? השגתי אותו. השגתי אותו. השגת אותו לפי הראש שלך, הכי שלך. הרי ההשגה זה הכוונה להכניס את המידע לתוך המוח שלך. מה הנפח של המוח שלך? זהו זה. אם הצלחת להכניס משהו לתוך המוח שלך, הקטנת אותו לפי המוח שלך. אבל הקדוש ברוך הוא אין סוף. אז מה אתה לוקח ממנו? אתה לוקח ממנו את הידיעה שהוא אין סוף ובלתי מושג, וזה השם. בלתי מושג. ואתה חי עם הבלתי מושג. ומדבר אליו, עם כל הכלים שיש לך משתמש. זה דבר ש... כי אני ידעתי, אומר רבנו, כי אני ידעתי, די כי אני לא יכול לספר לאחרים מה אני יודע עליו. הידיעה
זה לא שכל, זה דעת, נכון? זה חיבור של לב
ושכל. אני לא יודע איך זה נכנס לתוך התמונה פה, הדיבור הזה.
אבל מצד שני, אבל שמה זה רחמן? שיודע להיכנס לתוך הדמיון של הבן אדם ולהצטמצם לו בתוך המוח, אצל אחד השם ברוך הוא כזה, זה מלך, אחד הוא אבא רחמן, אחד הוא ככה, אחד הוא ככה, והוא נכנס לתוך התמונה.
בטח, רק שאתה מצייר אותו.
כן, והשם ברוך הוא ענב, הוא נכנס לך לתוך התמונה.
כי הרי הוא אין סוף.
בשבילך זה אני.
דבר שהוא אין סוף, הוא יכול להיות הכל. אין סוף אפשרויות, הוא יכול להיות הכל. לכן הזוהר אומר, כל אחד כפו משאר, דמשאר בליבה, גדולת השם.
פעם שבאתי פוצץ במוח מהדבר הזה.
איך שאתה מצייר אותו, זהו זה. התורה עשרה עלינו ציורים, לא תעשה לך פסל ולמסכה, כמו שהגויים עושים, מציירים איזשהו ציור לקרב לדעתם. אבל אנחנו, אסור לנו לעשות ציורים. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו מתעסקים עם הלא ידוע. או כמו שאריזה קורא לו, האין סוף. זהו זה. מדברים אליו, חיים איתו, מקיים את המצוות שלו. ואז אתה בדרגה הכי גבוהה. לא צמצמת אותו, לא ציירת אותו בשום ציור.
רק
הרגשת
הלב
שלך. הרגשת הלב. השגה בלב. כי כל הציורים האחרים של כל הדתות, זה הגשמה שזה לא נכון. אז מה אתה אומר? אורייתא, התורה זה השם. כן, הנה, יש שם את השכל שלו. הצמצום של השכל בתוך התורה.
השכל, מה זה גדול?
כן.
אתה יכול גם לעבוד עם זה, אתה יכול, יש לך שם בדבר.
זה לא יפיל אותך מכלום. אף פעם לא תוכל ליפול משום דבר. מתי בן אדם נופל? כשיש לו ידיעות. יודע ככה, והוא הולך על פי הידיעה, נופל. אבל כשאתה לא יודע כלום, אתה לא יודע כלום. אז אין לך ממה ליפול, לא יודע כלום. זה הדבר הכי גדול שרבנו אמר לפני הפטירה שלו. רבי נתן אמר, שאלו אותו, תן צוואה, משהו מרבנו, מילה אחרונה, לפני כמה שעות לפני הפטירה. אבל מה אני אגיד לכם? תמימות ופשיטות. זה הכל, תמימות ופשיטות, זהו זה. קנית את כל החבילה. זה פלא גדול, כל העולם עובדים הפוך. להגדיל את השכל, יודע יותר, מבין יותר, מבין יותר, יודע, 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 יודע. ולא כל עד שתכלית הידיעה, תכלית הידיעה שלא נדע, תכלית הידיעה שלא נדע. תגיע למדרגה שתגיד, אני לא יודע. כמו שגמרא אומרת, לעולם יאמר אדם, אני יודע. אז בינתיים, אז גם הסברנו מקודם. אז מה כל אנו מבינים? אנו מבינים רק שלבים בשרשרת. קטע מסוים בעניין, וזה נכון, אתה אומר, זה סיבה לזה, זה הכל. אבל המסובב שבלפניו, ולפניו ולפניו, זה אתה לא יודע. למדנו את זה פעם, אלישע אחר. הוא נפל לכפירות, אלישע, בן אבויתנה, נפל לכפירות. למה נפל לכפירות? הוא בעצמו מוכיח למה הוא נפל לכפירות, בגלל שהוא יודע. הוא בא, רואה, אחד עלה על העץ, ילד, האבא אומר לה, ילד, תעלה על העץ, תקטוף לי תאנים, הילד טיפס על העץ, נפל, מת, מול העיניים שלו, רואה, הילד נפל, מת. עכשיו עבר לו הפסוק בתורה, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. איפה אריכות ימיו של זה? יצא לתרבות רעה. מה קרה? מה קרה? למה יצא לתרבות רעה? למה? התנגש לו עם ידיעה שהוא יודע. מה אתה יודע? שכבד את אביך ואת אמך יאריכון ימיך, זה מה שאתה יודע. אז עכשיו זה התנגש. אבל אם לא היית יודע, לא היה קורה כלום, נפל, נפל. אז הסבר כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך יאריכון ימיך. הוא יודע שהפירוש של המשפט הזה, יאריכון ימיך, כפשוטו. אבל תגיד, בסדר, למה יאריכון ימיך? זה הסבר יפה. שאני משתמש בו פה לכבד את אבא ואמא. אבל שלהגיד לך שזה ידיעה מוחלטת, לא, אין ידיעה מוחלטת. כמו שחזל אמרו לו, יאריכון ימיך, לעולם שכולו ארוך, לעתיד לבוא. זה לא יאריכון ימיך עכשיו, בעולם הזה. אולי כן, אבל החכמים סידרו את זה לכיוון ההוא. זאת אומרת, תמיד תצא מנקודת הנאה שלא בטוח שהידיעה שלי נכונה. שבן אדם קורא לו, זה הטבע שלנו, אריזל אומר את זה, בהקדמה של כתבי אריזל, מי שהולך ללמוד קבלה, הוא מזהיר. הוא אומר, ואם תגיע למקומו שדברים לא מובנים לך, אל תתלה את הפגם בי. או בדיבור שלי, או שדיברתי סתם, או משהו לא לעניין. הפגם הוא במוח שלך. וזה כלל. צריך להיות כלל בכל דבר בחיים. כלל בכל דבר. בכל דבר, ממש, בן אדם עושה איזה פעולות, איזה עניינים, ולא הולך לו. סתם, להבריק בורג בבן אדם, צריך לעשות איזה משהו, תיקון בבית, ולא הולך לו. מה הוא יכול להגיד? היצרן של הברגים לא יודע לזה. האדמה עקומה, רקדן אומר, האדמה עקומה בשביל הכל. וזה לא בסדר, והקיר לא בסדר. הוא ימצא איזה סיפורים, אבל להגיד שהוא לא בסדר, קשה לו. אבל הכלל הזה שאריזל אומר, הוא אומר, מתכוון להגיד, ידידי, אם משהו לא הולך לך, תחפש את הפגם אצלך. חסר לך ידיעה, חסר לך איזה משהו שגורם לך לא להבין את הדיבור שלי. ככה אריזל אומר. שחז ושלום, לא... כל האלה שכותבים, בן ישחי כותב את זה גם. שלא ייכנסו לעניין הזה של לפגום בצדיק, להגיד שהדיבור שלו לא מסתדר לו. צריך לדעת בעצמך. אז זה העניין, לחיות עם הראש הזה, ואז יתפרק מעליך כל העול, כל העול. העול נובע, העול שיש לאדם נובע מזה שהוא יודע לנהל את העולם. יש לו ידיעות, יש לו מלא ידיעות, והוא הולך יופי עכשיו, רוקד בתוך החיים. הוא יודע ככה לעשות, ככה לעשות, ככה... יופי, אבל כל העול עליו, למה? כל הידיעות שלו בסוף יש טקל באיזושהי נקודה שהוא עומד המום. למה לא הולך? זה נובע משום שכל הידיעה חסרה איזה נתון אחד, שהיא התכלית של אותה ידיעה. זה רבן אומר, יש בכל חוכמה אבן נגף. חוסר ידיעה, שבעצם הוריד לך את כל הידיעה, עשה אותה לאפס. כשקורה דבר כזה שהחללית מתפוצצת, אחרי כל כך הרבה שנים שהם עשו מחקרים והכל, מה זה אומר? זה אומר שבחוכמה הזאת חסר להם ידיעה אחת, נתון אחד היה חסר בחוכמה, וזה מה שעשית. אז נכון שבאופן רגיל הכל מתפקד, טסים חוזרים מאות פעמים, הכל בסדר, אבל קורה איזה תקופה טסים, כל כמה שנים קורה דבר כזה, טסים ולא חוזרים. מה קרה? יש נתון בחוכמה שלך שחסר לך, והנתון הזה הוא מזדמן תוך כמה שנים, הוא חוזר על עצמו ואין לך אותו, וזה מפוצץ את החללית עוד פעם. אז הם קוראים לזה מקרה, אקסידנט.
זה כלל, רב?
מה הכלל?
שבכל חוכמה יש
בכל,
אבן נגף?
רבנו אומר, בכל חוכמה יש אבן נגף. יש לך פינה שלא נותנים לך את הידיעה. שלא תדע בשלמות שום דבר. כי אם אתה יודע דבר אחד בשלמות, אתה יודע את הקדוש ברוך הוא. כי הוא השלם. אז תמיד אתה חסר. אז אנחנו על בערך החיים. תשים לחלל על בערך. לוקחים ריזיקות ש... לא יצא, אבל יוצא. כל כמה פעם קוראים לזה תאונות. מה זה תאונות? זה יצא מהתחום של הידיעה שלנו, יצא פה איזה משהו שאנחנו חסר לנו. ואחר כך עושים חקירה ובודקים ומגלים את הבעיה ומתקנים אותה. במטוס דוגמה, מצאו את הפתרון של אותה בעיה שלא ידענו שיש איזה משהו קורה, שדבר כזה קורה. יופי, והכל מתפקד יופי, אבל בעוד כמה שנים קורה עוד פעם, עוד ידיעה חסרה לך. ככה עד אין סוף. ובינתיים מה שקורה, קורה, אנחנו חיים על, ככה, על בערך. זה מה רבנו אומר, בכל חוכמה יש אבן נגף. ואכן, תכלית הידיעה שלא נדע, תמיד אתה במצב שלא יודע. וכל דבר מדבר, כי אם אתה יודע, אילו ידעתיו, הייתיו. לדעת זה להיות השם. דעת, כמו שאמרת, חיבור, התאחדות עם האינסוף. זה דעת. אז אתה לא יודע, אז אין לך את העול של החיים, אתה לא בעל הבית. תראו, יושבים קבוצה של אנשים, נגיד, בפיקניק, דוגמה. אז יש פתאום, צריכים לסדר, אין מנגל, רוצים לסדר ארוחה. מי קם וזה? רגע, תביא איזה, מי? היודעים. מי שלא יודע, יושב בשקט ככה, מחכה לארוחה. מי קם ומביא וסדר? היודעים. אני יודע. בבקשה. זאת אומרת, כל העול של החיים על היודעים. מי שלא יודע, יושב בשקט, לא יודע. ככה זה בכל התחומים. כל החיים, ברגע שאתה יודע, זה מה שהגמרא אומרת. מאוד יפה הגמרא הזאת, כשמשה רבנו, זמרי בן סלו, נכנס עם המדיינית לאוהל, מול כל העם, משה יושב ככה בשקט, לא יודע מה עושים. בא לו פנחס, אמר לו, הלכה, ככה וככה צריכים לעשות. אמר לו, מי שיודע צריך לעשות. הגמרא אומרת את זה בארמית. בתרגום של הגמרא הזה, השליח שהביא את המכתב, הוא יקרא אותו. אתה יודע, תעשה. אני לא אומר לך כלום. ככה משה. אז זה עוד נתון שרבנו מדגיש אותו הרבה לחיים טובים. במעשה של החכם ותם, רבנו מראה לנו דמות כזאת, הנה, תראה את התם. כלום, לא יודע, הכל בסדר, ככה, טס. חיים טובים, מאושרים, ובאמת, זה לא, יש אנשים רואים את זה כאילו פגיעה בכבודם. להיות תם, זה לא, זה בסדר. ככה, נאיביות. אבל זה החוכמה הכי גדולה. זה החוכמה, וגם הכי קשה להגיע לזה, כי אתה צריך לרדת מגוואים דמיוניים שעלית עליהם בחוכמה, בהבנה, באני יודע. עכשיו תראה למטה, זה קשה. ככל שמתקרבים יותר להשם יתברך ויודעים יותר, עיקר האידאל הדעת שאינו יודע כלל. לפעמים מקבל הצדיק על עצמו ייסורים בשביל העולם. הוא מחליף, רבנו עשה את זה, הוא מחליף עם השם יתברך את ההשפעה וההשגחה הבאה אליו. הוא בוחר בהשפעה והשגחה רוחנית, ואותו השפע שהיה צריך לרדת אליו להתפזר בין העולם. לפעמים מקבל הצדיק על עצמו ייסורים בשביל העולם, רבנו אמר, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, שירגיש את הייסורים של אותו חולה שבא לבקש עליו שיתפלל עליו. רבנו ככה ביקש. זה מסירות נפש רצינית מאוד, ואדם מוכן לעשות דבר כזה. מוכן לקבל את הייסורים של כל מי שבא שהוא לבקש ממנו, שיתפלל עליו, שהוא ירגיש רבנו את הייסורים שלו. זה לא קל. אז ברגע שהוא מרגיש את הייסורים שלו, הוא מחליף. עושה עם הקדוש ברוך הוא החלפות. מחליף את ההשפעה וההשגחה הבאה אליו. כן, צריך להגיע לו, נגיד, דבר, איזה השגחה, איזה שפע לרבנו, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תחליף את זה, שייתן לו את הייסורים שלו. אז הוא מחליף את ההשגחה ואת השפע שמגיע אליו בייסורים. כי הוא בוחר בהשפעה והשגחה רוחנית. ואותו השפע שהיה צריך לרדת אליו, להתפזר בין העולם.
נראה כמו שתי דברים, הרב.
יש פה שני דברים. כנראה שני מאמרים פה התחברו. אני צריך ללכת למקור, לחפש פה איך להפריד ביניהם. כי יש פה שני דברים. לפעמים מקבל הצדיק על עצמו ייסורים בשביל העולם. נקודה. כאן צריך להיגמר המאמר הראשון, ואחרי זה, לא יודע. כי, טוב, זה צריך לפתוח את המקור. אני אסמן את זה. זה שני מאמרים, ממש שני מאמרים. כי יש דיבור כזה ודיבור כזה אצל רבנו, שני הדיבורים. מקבל עצמו ייסורים בשביל העולם, פשוט, כמו שאמרנו. ומחליף ההשפעה וההשגחה שבאה עליו בדבר רוחני, אז רבנו אומר, מי פתי אסור אינה? מי מוכן להחליף ההשגחה הרוחנית בשפע של ממון? צריך לרד לו איזה חבילה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תחליף את זה בדבקות, ברוחניות, בהשגת השם, בשכל, בדעת, ואת השפע הזה תפזר לאחרים בין העולם. אז השפע הזה שיורד לו הממון, שהיה צריך לרדת לו, הוא מחליף את זה. אז רבנו אומר שם, מי פתי אסור אינה? מי זה הפתי הזה שמוכן להחליף תענוג רוחני עם ממון? הוא תן את הממון. הוא לקח את הממון, אז התבטא לו בממון. במקום שהתבטא לו בהשגת אלקות, בדבקות בקדוש ברוך הוא, התבטא לו בממון. אז הוא אומר, מי פתי עשה את הדבר הזה? אז הוא, כשצריך להגיע אליו איזו השגחה כזאת של שפע, אז יש מצב שהוא עושה עם הקדוש ברוך הוא החלפה. הקדוש ברוך הוא תפזר את זה, תן לי במקום זה את השורש של זה, את הדבקות הרוחנית. כמו שהוא אמר, רבנו פעם אחת שהוא שילם 1,000 אדומים, לשומר הפתח, כדי שייתן לו להיכנס, לשמוע את הפירוש של איזה חידוש שרבינו רצה לשמוע. 1,000 אדומים שילם, כאילו, שוחד לשומר הפתח. כמובן שרבינו עשה את זה פה, בעולם הזה, נתן 1,000 אדומים אולי לצדקה או משהו, וזה היה התשלום עבור זה שהדעת שלו תיכנס שם בעולם הרוחנים להשיג את השכל, שזה בתורה כף א', בתורה כף א', על השכל, יש, יש מקיף לתורה, ויש מקיף לאדם. זוכרים את התורה הזאת? מה עושים שיכנסו המקיפים בפנים? הוא רצה לדעת מה עושים שיכנסו המקיפים בפנים. אז מה זה מקיף לתורה? מעל האותיות של התורה מרחפת, רוח האלוקים מרחפת על פני המים. מעל התורה, מעל האותיות של התורה מרחף שכל. השכל הזה, אתה, כשאתה קורא את האותיות של התורה, והשכל הזה לא נכנס לתוך האותיות, אתה לא תבין את השכל הזה. אתה תבין משהו אחר במשפט. השכל הזה צריך להיכנס לתוך האותיות של התורה. ויש מקיפים לאדם. לאדם יש מקיפים גם כן שכליים שמסובבים לו מסביב והוא לא מבין אותם. יודע על קיומם, אבל לא מבין אותם. זה נקרא שהמקיף שלו עוד לא בפנים. אז רבינו אומר, מה עושים שהשכל המקיף ייכנס אליך, והשכל והמקיף של התורה ייכנס לתורה, אז זה השכל שהוא רצה לדעת. אז הוא שילם 1,000 אדומים בשביל הדבר הזה.
זה הסיפור על ה...
אני חושב על זה, אני רק... אולי אני אחפש במקור. אז בעצם זה ביחד, שניהם נכנסים ביחד. המקיף שלך, כשאתה נכנס לך לתוך הראש המקיף, אז אתה תראה באותיות את השכל הזה. כשהמקיף ייכנס אליך, וזה נקרא שהוא נכנס לתורה, זה ביחד, זה אותו דבר. ורבנו אומר, בזה נשלמת התורה. התורה שבעל פה נשלמת, התורה של בעל פה משלימה את התורה שבכתב, על ידי שאתה מכניס שכליים לתוך האותיות. כשבא מישהו אחר אחר כך קורא את זה, הוא מבין את השכל הזה. רק מה אתה צריך לעשות לו? אתה צריך לעזור לו. איך אתה עוזר לו? אתה מוציא קוצים החוצה. מה זה להסביר משפט? אתה קורא משפט בתורה. בסדר, הנה זה כתוב, השכל, הבנת אותו, יופי. למה מישהו אחר בא, לא קורא אותו, לא מבין אותו? אתה צריך להסביר לו. מה אתה עושה כשאתה מסביר לו? אתה שם לו סימונים, כדי שאת המילה הזאת שכתובה בתורה, שיבחין מה היא אומרת. הוא לא שם לב מה היא אומרת. אז אתה כותב את המשפט, את הפירוש, ואתה מוסיף עוד מילה שלך, או עוד אות, או עוד משהו, צמוד לדבר הזה, כדי להגיד לו, תשמע, שים לב, אתה שם לו קוצים בולטים מעל השטח, תבדוק, תראה, תשים לב. ולפעמים המחבר, אין לו ברירה, כמה שהוא ניסה וסיבב, לא הצליח להביא קוצים כאלה שיסבירו, אז הוא מסיים את המשפט ואבן. ככה הצדיקים, כשהם שמים משפט ואבן, כבר ניסיתי כמה שאני יכול, אבל עדיין אני מרגיש שזה לא מספיק, שאתה תקלוט מה שאמרתי. אז ואבן, זאת אומרת, זה הרמז של המילה ואבן, שהצדיקים מסיימים איזה משפט ואבן. מה זה ואבן? בטח שצריך להבין מה אני קורא, כל התורה צריך להבין. לא, ואבן, כי פה נתקעתי. ניסיתי מפה ועוד מילה ועוד מילה, ולא הצלחתי, אז אבן. כל הדיבורים הרעים שמדברים, ובמיוחד שהם נוגעים לצדיקים ולגדולים, באלו הדיבורים עושים כנפיים לנחש. כוח לרחף. מי זה הנחש? היינו הפילוסופים הכופרים, שהם מתחילים לעופף בקלות בלימוד חוכמתם, וחוכמתם מעופפת ומתפרסמת בעולם, ונדבקת בלב ובמוח של השומעים חוכמתם. הכפירה. איך הם מקבלים כוחות? עושים להם כנפיים שישות טוב הדעות שלהם, על ידי דיבורים רעים שמדברים בכלל ובמיוחד על הצדיקים. חכם הדור שהוא צדיק וישר, כאשר הוא נכנס לחוכמות של הפילוסופים כדי להעלות משם נשמות שנפלו לשם, כי איך הוא יעלה אותם? הוא צריך להיות בקיא בדיבורים האלה, בפילוסופיות האלה. הוא רוצה ללכת להוציא נשמה שנתקועה שם. איך אתה יכול לגשת לבן אדם אם אתה לא מראה לו שאתה מבין משהו בשפה שהוא עסוק בה? אם לא, מה, לך, אתה בכלל לא ברמה שלי.
בראש.
אבל כן, הוא לא ישמע אותך. אתה צריך להיות מבין את הפילוסופיות האלה, מבין את העומק של הדברים. אז חכם הדור שהוא צדיק וישר, כאשר נכנס לחוכמות של הפילוסופים, כדי להעלות משם נשמות שנפלו לשם, יש לו צער גדול מאוד. ומלחמה גדולה, כי מתגברים עליו מאוד הבלבולים והאמונות הכוזביות. במקום אחר רבנו אומר, אבל משה רבנו יכול להיכנס לחלל הפנוי, למקומות שגם תשובות אין לשאלות הקושיות הקשות של הפילוסופים שיש שם. משה יכול להיכנס, כי משה טבוע בו כל כך התמימות והאמונה, ששום דבר לא יכול להזיז לו. הוא הכל מקבל את זה כאילו משחק מלמעלה. הוא לא מתרשם. בן אדם שהוא בא עם שכל, כמו שני החכמים בחכם ותם, שבא לו החכם ושבו שניהם ותחילו להתווכח, שם הוא הסתבך. תודה. למה הוא הסתבך? כי הוא מבין, החכם של המלך, וישב מול החכם שלנו, והתחילו לדבר. אז הוא ענה לו, שאל אותו, ענה לו, נכנסו בהבנות. אז הוא נפל. אבל כשישב עכשיו חכם שהוא תם, יישב מולו, יופי, משתעשע. הוא אומר ככה, בונה לו איזה קושייה פילוסופית, יופי, הוא עונה לו, וככה, ככה, וכל זה הוא מרגיש כמו שהוא משחק משחק, שאין בו כלום, בינו לבין המציאות כלום. רק משחק, משתעשענו. אז אחד כזה לא מזיז לו, כי הוא סגור על האמונה טוטלית, תחליט הדעה שלא ידע, אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא מלוא כל אז כבודו, וכל השאר עכשיו אנחנו רק בואו נשחק. תגיד ככה, והוא מביא קושיות ותירוצים, והוא משחק איתו. אז משה יכול להיכנס לחלל הפנוי למקומות האלה, והוא לא ינזק, כי הוא לא נכנס לזה ברצינות. הוא מבין שזה משחק. אבל החכם של המלך שבא עם החכם של הסיפור, הוא בא רציני, מה אתה אומר? כן, תן להבין, תן להבין, תן להבין, תן להבין, הפיל אותו בראש שלו. הוא לא בא לזה בתור משחק, הוא חושב שזה אמיתי, אמיתי, הנה השאלה והתירוץ, וההיגיון שלי אומר ככה וככה אמיתי, מה זה ההיגיון שלך? בכלל שבן אדם אומר לא הגיוני, זאת מילה לא רלוונטית לכלום. ואנשים לא טועים במילה הזאת. אתה מדבר אותו משהו לך לא הגיוני. מה אתה אומר לי? מה זאת אומרת לא הגיוני? כאילו יש לך איזה פצצה להוריד עליי, לא הגיוני, בטח לא הגיונך. הראש שלך לא מצליח, ההיגיון שלך לא מצליח לתפוס את זה. ואנשים משתמשים בזה כאילו הוא זורק לך פצצה שהוא צודק. למה לא הגיוני? בכלל, לא לעניין, המילה הזאת, תגיד לו, זה לא הגיוני.
אני אוכיח שזה לא הגיוני.
אוכיח לך שזה לא הגיוני.
אני אוכיח שזה לא הגיוני, מה שאמרת.
אוכיח לך. דרך חקירתם של הפילוסופים מתחילה בעניין חיבור חומר וצורה. מאיפה הם מתחילים? הם מתחילים מלמטה. מתחיל בעניין של החומר והצורה, זאת אומרת זה השכל שבתוך החומר הזה, ואחר כך עולים ממדרגה למדרגה, מחומר וצורה של הגשמים לחומר וצורה של הדברים הדקים. צורה זה הנפש. הצורה של הדבר זה הנפש, יש צורה רוחנית, יש דברים רוחניים שיש להם צורה. השכל שלהם, במדרגת נפש, נקרא צורה. יש שכל של אהבה. אהבה זה דבר רוחני, זה רגש. שנאה זה דבר רוחני, זה רגש. יש בזה איזה שכל. הנפש היא מחיית הדבר הזה. זאת אומרת, יש איזה סיבה שאדם רוצה לסנוע. יש שכל בדבר. או לאהוב. אז זה נקרא צורה וחומר. החומר של הרוחני, אז הם מתחילים מהחומר הגשמי והצורה שלו, השכל שלו, לאט לאט מטפסים לחומר הרוחני והצורה שלו, לחומר וצורה של הדברים הדקים והרוחניים יותר, ואחר כך חוקרים על חומר וצורה של עילה ועלול. עילה ועלול זה ככה הולך, עילה ועלול זה סובב, סיבה ומסובב, סיבה ומסובב, סיבה, זה נקרא עילה ועלול. קדוש ברוך הוא נקרא עילת על כל העילות. יש עילת העילות ויש עילת על כל העילות. זאת אומרת, העילה זה הסיבה. אז אחר כך הם מתאימים להיכנס לך עם ראש של סיבה ומסובב, סיבה ומסובב. הנה, הכל בהיגיון. עד שמסיימים בשכליים הנפרדים מחומר. שכליים הנפרדים מחומר זה כבר, זה מעל רוחני. זה השגת שכליים שלא מלובשים. אין לי דוגמאות מספרי הפילוסופיה.
זה באמת מעניין איך הם עובדים.
אתה מכיר את זה, אני לא רוצה לחזור על הדברים האלה שכתובים בספרי שער חובת הלבבות. שער, איך קוראים לשער השני שם? כבר שכחתי את השם. לא, לא, יש שם שער של פילוסופיות שאתה מקבל, אתה יכול לקבל סריטות במוח ממה השאלות ומה הוא נכנס שם. מהגאונים, הגאונים הראשונים שהיו נכנסים לפילוסופיות. שערתי את שער הבחינה. שער הבחינה, נדמה לי שזה שער הבחינה. הוא מדבר איתך על... על הסיבה הראשונה, הסיבה הראשונה כאילו, אני בקצר רוצה להגיד רק כמה מילים, הסיבה הראשונה, סתם שאלה שמופיעה שם, אל תקחו אותה בתוך הראש, תשכחו אותה, רק תשמעו ותזרקו. האם היא המציאה את עצמה או לפני שהיא הייתה, או המציאה את עצמה אחרי שהיא הייתה, זרקו, זהו, סתם. רק אני אומר, זה נקרא להיכנס לתוך דברים שאין להם לבושים, לשכליים שהם אין להם, אין להם חומר, חומר לבוש, אפילו לבוש רוחני לא. אחר כך הם מתחילים לטפס לך בפילוסופיות לדברים האלה, חוקרים על חומר בצורה של אילה ועלול, עד שמסיימים שכליים הנפרדים מחומר, והם רוצים להשיג בחקירתם המוטעת והמשובשת את השכליים שאין להם לבוש. איך הם, אז כל השלשלת הזאת, זה בגלל שהם מסיקים מסקנה. חומר וצורה גשמי, נכון ככה העיקרון? הלאה. הוא הולך עכשיו לחומר צורה רוחה, נכון? העיקרון תיק, תלביש אותו פה. והוא מלביש אותו פה, תלביש אותו פה, תלביש אותו על האינסוף, ושם מתחיל להיות הדמיונות והסיפורים. ככה הם עובדים. מי שאין לו דעת לראות התחדשות החסדים ונפלאותיו בכל יום, צריך להאמין על כל פנים שבכל יום נעשה נפלאות חדשות לטובתנו הנצחית. מי שאין לו דעת לראות, אז פחות שיאמין. דעת לראות שכל יום יש חסד חדש לקדוש ברוך הוא. חסדים חדשים, כל יום, כל יום הוא עושה חסדים חדשים, ועיקר לטובתנו הנצחית. אחד החסדים, מה שהבנתי בסיפורי מעשיות של ה... בן מלך שהתחלף, שהלבנה, החמה עשתה מלבוש ללבנה, וכל היער היה בשמחה גדולה, רקדו וצהלו, שהלבנה, החמה עשתה מלבוש ללבנה. החמה עשתה מלבוש ללבנה, הלבנה זה השכינה, שכינת השם, הביטוי של השם בעולם. עשו לה לבוש חדש ללבנה. הייתה שמחה גדולה, למה? יש לי עוד כלי להשיג את הקדוש ברוך הוא. כי אין סף לא מושג, אלא על ידי לבושים. אז עשו לה לבוש ללבנה, שהיא תתגלה. אז הייתה שמחה גדולה. אז יש חסדים, כל הזמן יש חסדים של קדוש ברוך הוא, כל הזמן עושה עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, המצאה חדשה, המצאה חדשה, בכל התחומים, כדי להראות לך, הנה אני אמצא, הנה אמצא, תפתף לנו לתוך המוח את ה... את החומר הזה שיעשה לנו את השינוי במהות של המוח, שתקלוט אין עוד מלבדו ולא כל הארץ כבודו, הוא נמצא ואין נמצא בלעדיו יתברך כלל. זה הגן עדן. אז מתפתפים לנו, אז כל הזמן יש חידושים שנעשים בשביל טובתנו הנצחית. אז אומר, מי שלא מרגיש את זה, אז שיאמין בזה. הדיבורים הבאים לאדם מבחינת בריאה חדשה. זה לא היה עד הרגע. כל דיבור שאדם מוציא זה חדש. בריאה חדשה ממש. כי על ידי שמכין עצמו, כשאדם שם לב לזה, אז הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא. כל רגע יש בריאה חדשה, כל רגע יש מילה חדשה, כל רגע יש רעיון חדש, מחשבה חדשה, סיטואציה חדשה. אין דבר כזה שזה יחזור על עצמו. הנה, אנחנו פה שנים. נכון? הסיטואציה הזאת כביכול חוזרת על עצמה. היא לא חוזרת על עצמה, כל פעם היא חדשה. פעם זה יושב פה, פעם הוא יושב שם. זה כבר ציור אחר. זה ציור אחר. והציור האחר הזה עושה שינויים. כמו שרבנו אומר, כשאדם אוכל מרק או משהו, כשהוא מכניס את הכף הראשונה, השנייה, לפני הראשונה, זה עושה לו שינויים במוח, מה שהיה במחשבות, אילו היה אוכל את הכף הראשונה לפני השנייה. מה זאת אומרת אוכל את הכף השנייה לפני הראשונה? איך אפשר? כאילו אם בן אדם הרגיל שלא אוכל ככה, הוא החליט לעשות עם היד ככה, הביא משם איזה משהו, אז הוא החליט את הכף השנייה לפני הראשונה. אז זה שינוי. מצטרף בן אדם אחד, זה נהיה שינוי. חסר בן אדם אחד, נהיה שינוי. כל הזמן יש שינוי, אז כל הזמן יש חדש. לא שמים לב. זה שיש חדש, זאת אומרת, יש פה מישהו לידך כל הזמן מפעיל דברים. הוא עושה כל מיני חידושים, כל הזמן הוא מחדש. אז אתה רואה את הענקות מול העיניים כל הזמן. הדיבורים הבאים לאדם מבחינת בריאה חדשה ממש, כי על ידי שמכין עצמו ונחשף לדבר עם השם יתברך, השם יתברך שולח לו דיבורים לתוך פיו, זה בחינת אדוני שפתי תפתח. פשוט. אתה אומר את זה כל יום בתפילה, פתח לי את הפה, ידבר. אז מי מדבר? אז רק תקשיב. למה שהוא אומר, השם יתברך שולח לו דיבורים לתוך פיו, וזה בחינת אדוני שפתי תפתח, ששם יתברך בעצמו פותח שפתיו לדבר את אשר בלבבו. כי הכל מאיתו יתברך, רק צריך אדם להכין עצמו ברצונות וכיסופים. תרצה תורה סמך דלת, נמשיך או נעבור לרמב״ם?
נמשיך.
תורה סמך דלת זה התורה של חלל הפנוי. השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. זה לא על רגל אחת. הוא אומר לי, זה לא על רגל אחת. זה לא על רגל אחת. אתה קורא משפט, אתה מקבל את כל התורה. לא, מה הוא אמר לו? הגוי לשמי, להילל. למד אותי את כל התורה, כל התורה על רגל אחת. לא משפט. תגיד לי חידוש, לא רוצה חידוש. את כל התורה על רגל אחד. זה כל התורה. כל משפט פה הוא כל התורה. זה כל התורה.
כן, אבל הרגל אחד זה לא, רגל אחד זה קצר, משפט אחד, מילה אחת.
זה לא קצר. כמה זמן לוקח לך? שלום
עליכם. יש לי נפתח כיסאות.
מה נשמע, יהודה
אליהם?
נשמע. אין להם כיסאות.
ברוך שלך, ברוך שלך. זה לא על רגל אחת. כמה זמן לוקח משפט כזה? תאר לך ללמוד את כל התורה, כל התורה בשביל להגיע להגיע להשגות האלה. יש לכם פלאפון עם רטט?
לרטט, רטט.
אין פה, אנחנו נוצאים מהעולם. אין עולם, לא, בלי רטט. אין עולם, אין עסקים, אין מכוניות.
יש כהנים.
כלום, אנחנו מחוץ לעולם. השם יתברך. מחמת רחמנותו ברא את העולם. כי רצונו היה להשפיע כל טוב לבריאותיו, לכן כל החסרונות נבראו כדי שיהיה מקום להשלים אותם. זה לא על רגל אחת. תראה איזה דיבור. בוא אל פרעו, כי אני אכבדת את ליבו. הנה, למדנו תורה רשפי א', שעל האותיות מרחפים שכליים, ואתה צריך שהוא יצוצו לך אותיות, יקפצו לך כדי שתבין את הדבר הזה. אז הנה הדיבור הזה למשל. הדיבור הזה זה דוגמה לפתיחה של רבנו. רבנו אומר ככה שם בפתיחה. הקדוש ברוך הוא מחמת רחמנותו ברא את העולם. נקודה. איך אתה מבין את זה עכשיו פה, את ההמשך הזה? מהמשפט הזה אתה יכול להבין את ההמשך? הנה, זה אני מצטט לכם את המשפט. הקדוש ברוך הוא מחמת רחמנותו ברא את העולם. רצה לרחם על בריאותיו, לתת להם כל טוב. זה המשפט שם של רבנו פותח. עכשיו פה מה שכתוב פה, עכשיו ההבנה הזאת. לכן, כל החסרונות נבראו כדי שיהיה מקום להשלים אותם. איפה זה כתוב? במשפט הזה. במשפט
בראשון?
במשפט הראשון שאמרתי.
רחמנות, ככה מתגלה רחמנות.
אז אני אומר, בסדר. אני אומר, כשאתה קורא את המשפט איכשהו בפשוט, אתה לא יכול שיצוצו לך ההסבר הזה, אלא אם כן, אתה הולך לכותרת של התורה. הכותרת של התורה, בוא אל פרעו, כי אני אכבדתי את ליבו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אז אתה אומר, זה רק כותרת של תורה, מה יש לי להתייחס לזה? לא, הכותרת של התורה מסבירה את המשפט הזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעו, ואני אכביד את ליבו, יגיד לכם, לא רוצה להוציא אתכם ממצרים, על מנת שאני אוכל להכות אותו. זאת אומרת, אם הוא לא יכביד את ליבו, איך אני אכה אותו? על מה? אני צריך סיבה, לא? איך אני אכה אותו? יופי, ואחרי זה הוא פותח ככה, השם עמד רחמנותו בראת העולם, מה הקשר? הקשר הוא שהוא רוצה לרחם עליך, בשביל שהוא רוצה לרחם עליך, כדי שתכיר אותו ותדע על קיומו, אז כדי לרחם עליך, הוא עושה אותך מסכן. איך אני ארחם על מי שלא מסכן? אני צריך לרחם על מי שמסכן, אז אני אעשה אותו חסר לו פרנסה, אני אעשה לו איזה בעיה פה, בעיה שם, כדי שאני אוכל להשלים לו אותה. זאת אומרת, כל החסרונות נבראו על מנת שיהיה אפשרות הקדוש ברוך הוא להשלים את החיסרון. זאת אומרת, לאדם יש לו איזה בעיה, זה חיסרון שלא יתרגש, זה זמני. זה כלי שהוא עשה כדי שהוא ימלא אותו.
דאו?
זה כל הסיפור, זה שכל רציני, זה שכל שיכול לתת לך לרוץ בחיים בשמחה, לא להתרגש מכלום. יש פה הקלטה, אז אנחנו מקליטים את השיעור, שיתכנסו בפנים דברים, זה אחר כך הוא יעבוד קשה לנקות אותה. כן, הוא צריך אחר כך לנקות, הוא הולך לעשות את זה בדיסקים וזה. אז עכשיו זה משהו דיבור שלו, גם צריך להוציא. את הצמצום, אז זה ברור זה? למען שתהיה אותה בקרב. כל מה שבאדם יש לו חיסרון, שישקור את החיסרון הזה, זה זמני. זה על מנת שקדוש ברוך הוא יוכל לתת לו, כדי להגיד לו, הנה, אתה רואה, אני עזרתי לך, אני קיים, אני אוהב אותך. להיות קשור לקדוש ברוך הוא, שזה התכלית וזה הדבר הכי, מתנה הכי גדולה שיש לאנושות. שאנחנו קשורים לזה שעשה את כל הפלא הזה. מסכן, מי שמנותק. לא קשור לשורש, אין לו כלום. זרו ככה, תלוש מכל המציאות בעולם הזה, ולנצח נצחים, תלוש, אוי ואבוי. אבל בן אדם שמחובר לקדוש ברוך הוא, מה אתה מחובר למעיין הראשי? אין לך דאגה מכלום, איך תדע לאן יקחו אותנו? אין לך דאגה, תמיד אני עם החבל לטבור, קשור לאמא, קשור לקדוש ברוך הוא, איפה שיקח אותי, קשור. זה העניין של ההתבודדות, שרבנו אומר, תתמידו בזה, עד שיפה לכם למהות, אני עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב, אפילו בחלומות. ואדם יושן בחלומות, ביושן, בחלומות באים לפעמים דברים מבהילים, מה הוא עושה בחלום? איך שהוא מגיב בעולם, זה מציאות שכך הוא יגיב גם בעולם הבא. שהוא בלי דעת של זה. אז אם אתה אוטומט, ובחלום אתה צועק לקדוש ברוך הוא, פונה לקדוש ברוך הוא, זה סימן שאתה חזק גם במציאות בזה, שהמציאות הזאת כל כך חזקה, שגם כשאתה בלי דעת, אתה כבר אוטומט הולך על הקדוש ברוך הוא. כשאדם במציאות, כאילו הוא ערני עם דעת, אז הוא, יש לו בעיה, פונה לקדוש ברוך הוא. יש בן אדם שבכלל לא פונה, אז הוא יושן גם בחיים שלו והוא בשינה. אבל נגיד, בן אדם שרגיל, אז הוא צריך להיות כל כך מאומן על הדבר הזה, שגם בשינה, כשהסתלקה הדעת, אין דעת בשינה. מה עושים כשיש איזה בעיה בשינה, מאיימים עליו, הוא עומד ליפול מאיזה מקום גבוה, מה אדם עושה בחלום? אותו דבר הוא עושה, הוא צריך להיות כזה שגם בלי דעת אוטומט הוא, הקדוש ברוך הוא צועק, הקדוש ברוך הוא ככה, שהוא באוויר. ככה, תז, והקדוש ברוך הוא עוזר על המקום, מהיר אותך מהשינה, לך, דמיינת. אותו דבר גם ככה במציאות. אז אם היה שחוק פינו לעתיד לבוא, הנביא אומר שכשנגיע לעולם הבא נתעורר מהשינה הזאת, עכשיו אנחנו בשינה, רבנו אומר, אנחנו בחלום של 70 שנה. נראה 70 שנה, אבל באמת הוא חלום של רבע שעה רק. רק בגלל שהמוח שלנו מצומצם, כמה שהמוח יותר קטן, הזמן נראה יותר ארוך. אז נראה לנו שזה, ואנחנו מתרגשים ונבעלים מכל מה שקורה לנו בחלום הזה. אחרי זה כשנתעורר מהחלום, נגיד, אז היה דמיון. אז אם עלה שחוק פינו, היינו כחולמים. נגיד, אז היה סתם הסיפור. התרגשנו, נלחמנו. כמו כל המשוגעים האלה, הטורקים והמצרים ואלה, אין להם מה לעשות בחיים, בזבזים את הזמן, לא חבל על הזמן. יש לך, להם אין 70 שנה. למה יש להם מיליון שנה לחיות? למה אין להם? טיפת שכל אין להם. רבי נתן אומר, קראתי את זה לפני כמה ימים, שצריך להכניס את הדעת הזאת לגויים, שיקלטו גם הם, שהזמן קצר וחבל על הזמן להתעסק בכל מיני שטויות במקום להתעסק בדברים הנפלאים שברא הקדוש ברוך הוא, דברים שאתה יכול לשמוע בהם, אתה יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, להיות בשמחה כל הזמן. צריך להכניס את זה גם לתודעה שלהם. ככה רבי נתן אומר. מבזבזים את הזמן. אז אם היו יודעים את הנתון הזה, מה שרבנו מגלה, את הנתון הזה, שאתה חי בעולם של חלומות, אז עוד יש לך נתון, תירגע, אל תתרגש מכל מה שקורה, קורה בתוך המשחק, קורה, על הבמה. בסדר. לא אומר שתהיה משוגע, הפקרות, סמפה, זה... אבל כל העוצמה של הצער והמכה שבא לבן אדם, בסדר, לא קרה כלום. וזו האמונה. לכן ההלכה על נפטר, שזה דבר הכי גרוע, הכי קשה, כביכול, במרכאות, במשגים האנושיים, נפטר זה הכי קשה, ההלכה עומד 3 ימים, תיזהר, לא לגזים. תבכה 4 ימים, אתה עובר עבירה. לא, מה אתה בוכה? מה אתה? זה כל זה, זה רק קטע, עבר דירה. עבר למקום יותר טוב, אז תהיה לכם אמונה. אצל הגויים לא. קוראים את השערות, וזה כתוב בהלכה, צריכים להיזהר, לא לתלוש שערות, ולא לקרוע את הבגדים, ולהשתולל. אז יש קריאה ככה, בעדינות נחמדה, אבל לא, הם משתוללים. היו קוראים את הבגדים שלהם. זה, הרמב״ם אומר, זה סימן של שיגעון. מי שקורא את בגדיו, זה שיגעון. למה? יש בזה גם כן איזה עומק בדבר הזה. ביזה פורפירה דילה. הזוהר אומר, זה לקרוע את הלבושים מעליו. זה כשאדם מתחיל לצאת מהצמצום, האורות בוערים בו, זה מגיע גם למצב שהם מורידים, מגלחים את הראש, את השפם, את הגבות, את כל השיער בגוף. מורידים אותו, הוא רוצה להשיל את האור שלו מעליו, אז הוא לא יכול, אז הוא מוריד את השיער. זה שיגעון. מה זה שיגעון? שיגעון זה ריבוי אור. הוא רוצה להפשיט מעליו את הלבושים שלו, לקרוא את הלבושים מעליו. זה מצב שיגעון. זאת אומרת, יש מצב שהאדם, אלה, הגויים, שהוא לא יכול לסבול את הרעיון הזה, שזה אותו אדם שלו נפטר, כי אצלו נפטר זה נגמר הסיפור. אז הוא לא יכול לסבול את ההערה הזאת, הוא קורא את הבגדים. והשיגעון, פורץ לו החוצה, הדעת יוצאת ממקומה, יצא מדעתו. יצא מדעתו שזה השכל רוצה לטוס, לפרוץ את הגדרים שלו. רבן אומר, האמונה היא הקטר שמעל הראש, שעושה צמצום לשכל שלא יצא מדעתו. בכל דבר ודבר, האדם צריך להיות מצומצם, בלי צמצום משתגע. את הצמצום של החלל הפנוי אי אפשר להבין ולהשיג, כי אם לעתיד לבוא, כי צריך לומר בו שני הפכים. אין ויש בבת אחת. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשיג דברים כאלה. במוח האנושי אנחנו חיים בעולם של סטנדרטים. שיש. יש, זה ההפך מאין. כן, זה ההפך מלא. אתה אומר לי, אני שואל אותך, יש בקבוק על השולחן, אתה אומר לי, כן ולא. זה לא מובן לי, כן ולא. זה לא מובן ברמה הזאת. יש רמה יותר גבוהה שמובן כן ולא. זו תשובה מצוינת, אני שמע, אני מבסוט, התשובה ברור לי, התשובה ברורה. זה לא דבר לא נורמלי, זה כן, זה כן, אבל לא ברמה הזאת של העולם הזה. החלל הפנוי זה רמה שהקדוש ברוך הוא עשה כן ויש ביחד. כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, בין אש למים, זה שני תרתי דסתרי, הפוכים, שלום ביניהם. וזה התכלית שלנו, לעשות שלום בכל דבר. רבנו אומר, תעשה שלום במידותיך. יש לך שני כוחות, האדם בנוי עם שני כוחות. שיש שלום ביניהם. שלום ביניהם שלא יבוא זה על חשבון זה. שלא יתגבר, שיהיה איזון בין הכוחות. זאת אומרת, הוא מגיע למצב שיש איזון בין הכוחות, אז בין בטיבו, בין באקו, הוא שמח, אומר רבנו. בין בטיבו, באים לו דברים טובים, לא מתרגש, נשאר באותו... בלנס, בדברים לא טובים, אותו דבר, בין בטיב ובין באקו. זאת אומרת, השינוי בין בטיב ובין באקו, שמשנה לנו את המצב רוח, נובע מזה שאין לך שלום במידותיך. שבא אחד, הוא נהיה יותר דומיננטי. אז הוא גורם לזה לקלוט את הדבר הרע, והוא תופס את הבעלות על הגוף, והוא עושה לך את המצב רוח, והוא יושב, הוא הרציני עכשיו. רק שהם בשוויון, בשלום ביניהם, יופי, אז זה מביא אורח, תפדל, והוא מביא אורח, גם תפדל, הם שותפים בדירה. מה זאת אומרת? כשבא איזה מקרה לא כמו שאתה רוצה, הוא מקבל אותו, הצד השני. לא, אין מלחמה. כן, בסדר, לא נורא, זה חלק מהתיקון, זה חלק מהמהלך האלוקי לטובתנו וכו' וכו'. הכל יצאו משתווה. אז כשיש שלום בתוך המידות של האדם, אז יש שלום עם הכל. כל השלום הכללי וכל השלום בכל פרט בבריאה תלוי בשלום הפנימי שיש לאדם. זה שאתם רואים מנהיגי מדינות נלחמים אחד בשני, זה, זה, זה רק התירוץ על מה הוא נלחם במידות שלו. יש לו בתוך עצמו מלחמה, בתוך עצמו, והוא עכשיו מחפש סיבות להוציא אותה. אז מה, למה? הוא מרגיש לא טוב. כשיש לאדם מלחמה פנימית, הוא מרגיש לא טוב. אז למה אתה מרגיש לא טוב? בן אדם לא רוצה להיות מטומטם. סתם, עצבני, סתם, הוא רוצה את הסיבה, למה? אז הוא, זה בגלל ככה, זה בגלל שאשתו עשה לו ככה, זה בגלל שזה מחפש סיבות. אותו דבר עם מנהיג. מנהיג מדינה, אותו דבר. הוא גם כן קם בבוקר, יום עד, בעשה. מה הסיבה? זה בגלל שהוא אמר שהוא יעשה ככה במדינה שלו, שזה יוריד לי את הפה, את המניות, שזה ככה. אז הוא עכשיו מחפש להילחם בו. המלחמה בו היא בה, שאדם שלב בתוך עצמו, כמו שלמה המלך, שום מלחמה לא הייתה בעולם. כל העולם היה בשלום. שלמה המלך, כלום לא הזיז לו, רגוע. קראתי לא מזמן, כשהוא נתן למלך צור, עיר מתנה. שלמה נתן לו עיר מתנה. תראה איזה חוצפן, מלך צור. הוא אומר, איזה מתנה הבאת לי? זאת מתנה? כתוב שם, ושלמה לא ענה בכלל. אתה אומר, אתה לא רוצה, שתלת, כמה, הכרחתי אותך לקחת אותך מתנה, לא מתאים, לא מתאים. אין שם תגובה לשלמה המלך. למלך צור, הוא נתן לו מתנה, אחרי שהוא הביא לו פועלים, וקראת לו עצים, והכין לו אותם לבית המקדש, שילם לו על זה. הכל היה בתשלום, שום דבר לא היה בחינם. בסוף, נתן לו מתנה עיר. הוא עונה לו, מה אם הבאת לי את המתנה? זה מתנה? לא מצא חן בעיניו במתנה. אין תגובה. שלמה לא עונה לו כלום. יש לו שכל. מה יש לי להילחם איתך? אני נפגש, אתה לא רוצה לקחת את המתנה? אל תקח. זה שלמה המלך החכם מכל האדם. כולם באו לשמוע את החוכמה שלו. אז את הצמצום של חלל הפנוי. אז המצב הזה שיש מציאות שסותרת והיא שוכנת ביחד, בשלום, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. כשאדם מצליח לעשות שלום בין שני ניגודים, התוצאות הן נפלאות. גם בטבע. כל החקירות והטכנולוגיה, מנסים כל הזמן למצוא איזה דברים שהם סותרים ומוצאים מזה דבר נפלא. האשמה למשל. זה שני ניגודים. הצליחו לחבר פלוס ומינוס ביחד. לעשות שלום ביניהם. עשו שלום ביניהם, תראו איזה עוצמה, איזה אנרגיה, איזה חשמל, מה יש לנו, בגלל שצריכים לעשות שלום בין שני חומרים סותרים. עובדה, אתה מחבר ביניהם מלחמת עולם. שניהם פטטם, מתחיל להיות שריפה ובלגן. חיברת ביניהם, התנגשות ביניהם במלחמה. עשו ביניהם שלום, עשו את התוצאה. וברתכת, אין שלום, הצליחו לעשות איזה מצב שהם יהיו ככה, ותראה מה אתה... אתה עושה הלחמות ודברים כאלה. וזה בכל דבר, גם ברוחניות. לעשות שלום בין שני ניגודים, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. וזה התכלית, עושה שלום במרומה, וזה שלום עלינו ועל כל ישראל. במרומה ויש שלום. אז זה התחיל בחלל הפנוי. בבריאת העולם. בריאת העולם, חלל הפנוי, מה הקדוש ברוך הוא עשה? יש ואין ביחד. אני נמצא ולא נמצא ביחד. איך יכול להיות נמצא ולא נמצא? כן, אני נמצא ולא נמצא. כי אם אני נמצא, אין כלום. הכל מתבטל. ואם אני לא נמצא, הכל מתבטל. אין קיום לכלום. בלי ההשגחה האלוקית, בלי הנשמה האלוקית שמחיה את כל המציאות, שום דבר לא יכול להיות קיים. כשאיננו. כשישנו גם שום דבר לא יכול להיות קיים. כי זה ריבוי אור. זה מוחק את הכל מהמציאות. אז הנה, יש שניהם ביחד. שניהם ביחד, זה השילוב, לעשות שלום, וזה האמונה. האמונה, אנחנו מכניסים אותו אלינו בחזרה, מאמינים שהוא נמצא, והוא קיים, והוא משפיע, ועושה הכל. זה, אנחנו מצליחים לעשות שלום, וזה הדבר, שלום בין שני הניגודים שהוא ברא בחלל הפנוי, ורבנו אומר שהוא עשה את המציאות הזאת בחלל הפנוי, שיש ואין ביחד, יש שכל, אין שכל ביחד, לכן שם הקושיות של האפיקורסים שבאים מחלל הפנוי עם קושיות שאין עליהם תשובה. למה אין עליהם תשובה? כי הוא ברא מציאות של יש שכל ואין שכל ביחד. אז הם שואלים אותך שאלות משם, מקום שאין שכל. אם אין שכל, איך אתה יכול לענות תשובה למקום, לשאלה שאין עליה שכל? זה השאלה של החלל הפנוי. טוב, נעבור הלאה. זה כבד הדבר הזה.
צריך להיות בעל הבית, אבל במצבים האלה, שהניגודים הפנימיים האלה, שכל אחד מושך כיוון אחר.
יש פה מים, תדע.
הניגודים הפנימיים, כל אחד, כיסודות מושכות, כל אחד במקום אחר. אם אין בעל הבית, הבן אדם יכול פשוט לסטות, מי שיותר חזק לוקח אותו. צריך שם איזה שלישי, לא יודעת, מי צופן.
הדעת, הידיעה, הדעת, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה של השם וזה של השם.
זהו.
איך אבא, אבא שיש לו שני ילדים, כל הזמן מתכסחים ביניהם. יש מציאות כזאת. ילד ככה, כל הזמן. איך הוא לא הולך נגד אף אחד? שניהם שלי. אתה מבין? שניהם שלי, אז אני מתמרן ביניהם. כי זה שלו שניהם. כשאתה יודע שכל מה שיש, בין בטיב ובין באקו, זה השם עושה. אז מה? אז בסדר. אבל הכפירה שאומרת השם עושה את הטוב והסיטרה הרע עושה את הרע והיא כוח עצמי חז ושלום, כמו שהגויים אומרים, שיש סטן, קוראים לו, או דייבל, שהוא כוח עצמי, לא קשור לקדוש ברוך הוא. הוא, אני הבעיה פה, יש שני כוחות.
איפה עוד נלחם בקדוש ברוך הוא?
לא, אנחנו אומרים נכון שיש סטן, יש יצר רע, יש, אבל הוא שליח של הקדוש ברוך הוא אצלנו, הוא רק הכלי שדרכו הוא מוציא את העניין, אבל לא שהוא, הוא לא יכול לעשות כלום.
בלי הוראה של הקדוש ברוך הוא.
בטח, יש רק אחד.
רק אחד, ואין בלבדו, לא מתחת, לא מהצד. לא מהצד.
אז בן אדם לא מתרגש מעין הרע, לא מתרגש, עין הרע, בסדר, עין הרע זה גם שליח של השם. כן. לא, אם נבעל, יש עין הרע, זאת אומרת, בן אדם, הוא מסוכן. הוא מסוגל לעשות, מי הוא בכלל? את הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהסיק אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר בו שני הפכים, אין ויש בבת אחת. צריך לומר שכביכול אין שם מלכות, כי אם היה שם מלכות, אזי אינו חלל פנוי מלכות, והכל אין סוף כבתחילה, ואין שום חסרונות. ומצד שני, מוכרחים לומר שיש שם מלכות, כי ודאי אין קיום לשום דבר מבלעדיו יתברך. אם לא היה צמצום, לא היה מקום לכל המציאות. יש הבדל בין האינסוף שהוא בתוך העולמות, לבין האינסוף הסובב שמחוץ לחלל הפנוי. כי החלל הפנוי זה צמצום. אריזן אומר שיש הבדל בין האינסוף. זה הכל משלים. שלא תתבלבלו, כך מדברים פה על איזה אוויר במלא את הבלון. זה רק משלים. זאת אומרת, בהנהגה, יש שינוי בהנהגה בין האינסוף שמחוץ לחלל ובין האינסוף שבתוך החלל. האינסוף שבתוך החלל, זה כבר נמצא בתוך צמצומים. זאת אומרת, יש לו לבושים, יש לו צורת הבאה. הנהגה, מה ש... האין סוף שמחוץ לחלל שאין לו שום ביטוי, אין לנו מילה לדבר עליו, וזה הכל אחד כמובן, כמו בים אתה תוחם נגיד עם כאלה מצופים גלגל כזה בתוך הים ושם את הילדים שם לא לצאת מהתחום הזה, אז מה עשית? כאילו עשית שינוי בין הים הזה לים הזה? אין שום שינוי, אבל יש שינוי שהילדים יודעים, תשמע, פה רק בתוך זה תסחו, בתוך החבל עם המצופים, אז תחמת, אבל זה אותו מים, אותו אינסוף, אותו הכל. רק להרגשה של הבן אדם יש פה צמצום. יש שני מין הכפירות, והאפיקורסות. יש אפיקורסות הבאה מחוכמות חיצוניות, ועל זה יש תשובה, ואפשר לתרצם בשכל, כי החוכמות האלה באים ממותרות השכל. מותרות זה עודפים. הקושיות של הפילוסופים באים מעודף. עודף שכל. מה זאת אומרת עודף שכל? עודף שכל זה לא טוב. עודף טוב זה לא טוב, רבנו אומר. כל דבר בעודף זה לא טוב. זה נקרא מותר, מיותר. המיותר הוא לא טוב. כל התאבות היצר רע הוא ממותרות, מהמיותר, מהעודף. כשאתה הולך להיות טוב, תהיה בגבול הנכון. יש טוב שהוא הופך להיות פרייר, זה טוב? לא. כל דבר צריך הקו האמצעי, הקו האמצעי, וזה הכי קשה. אדם לא יודע איפה הקו האמצעי, אז הוא הולך פה או פה, קיצוני לפה, קיצוני. מי שיודע קו האמצעי, זה הכניסה לגן עדן. גן עדן זה הקו האמצעי, בדיוק, חוט השערה. אז העודף של השכל, זאת אומרת, מה זה עודף של שכל? מה שמעל כלי הקיבול שלך. מה שמעל כלי הקיבול שלך, אם אתה מכניס חבילה גדולה, כלי הקיבול תופסים מה שיכולים, העודף נשפח, ממה שנשפח זה קושיות שאין עליהם תשובה, קושיות קשות מאוד. למה הם מחוץ לשכל? יצאו. זה לא בתחום, אבל אם יבוא בן אדם עם שכל יותר גדול, אומר רבנו, בשבילו זה כלום, בדיחה. השאלות ששאלת אותו אחד, פילוסוף, ששאלת שאלות מהשכל שהוא לא, מעל הראש שלו, אז זה נשמע פצצה. למה הוא יושב מידו עוד אחד כמוהו, שזה השכל מעל הראש שלו, אז הוא נדעם, שאיזה שאלה, איזה שאלה. וכל השאלה זה רק משחק, אין שאלה, לכתחילה אין שאלה. כל שאלה יש עליה תשובה, אבל כשיש תשובה, בעצם מה התשובה אומרת? כשמישהו שאל שאלה, מה התשובה אומרת? היא אומרת לו בסופו של דבר, אין שאלה. כל תשובה שאתה נותן לבן אדם, זאת אומרת, אין שאלה, יחסר לך נתון, קח את הנתון הזה, אין שאלה. אז לכתחילה לא הייתה שאלה, אז הוא יש לו שאלה למוח שלו עד כאן, ועכשיו הוא שואל שאלות שהן מהעודפים, אז זה, וואו. רבנו אומר, יבוא אחד חכם יותר מהם, שהעודף היה, שאצלהם, מה שאצלהם זה עודף, אצלו זה בכלל רק בתחתית של המוח שלו, בקלות מתרץ להם. אז לא להתרגש מקושיות, אומר, חכו שיבוא היותר גבוה, החכם יותר גבוה. אבל יש קושיות שהם שכחים לחלל הפנוי, ששם יש שני דברים סותרים, יש ואין ביחד, יש שכל, אין שכל ביחד, שם קושיות שאין עליהם תשובה. קושיות שאין עליהם תשובה, וכששואלים אותך קושייה מהחלל הפנוי, אל תתרגש, תדע שהקדוש ברוך הוא ברא את השאלה הזאת. איזה שאלה? שאלה של כפירה עליו. יש להם שאלה שהיא כופרת בקדוש ברוך הוא. את השאלה הזאת הקדוש ברוך הוא ברא, יצר מציאות כזאת שתהיה שאלה עליו, קושייה עליו, כי הוא לא יכול להיות דבר מובן. כי אם הוא יהיה מובן, אז הוא במרמה שלנו, בשכל שלנו, אז הוא לא יכול להיות אלקות, רבנו אומר. אלקות זה דבר שלא אי אפשר להבין. אם תבין, אז הוא ברמה שלך. אז יש כאלה שנותנים הרצאות ומסבירים את הקדוש ברוך הוא והם מבינים את הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להתווכח, אתם צודקים, הם מוכיחים את הקדוש ברוך הוא. אבל הם מוכיחים את הקדוש ברוך הוא שלהם. זאת אומרת, משהו ברמה שלהם, מה שהם הבינו, יש להם הוכחה למה שהם הבינו. אבל לקדוש ברוך הוא, שאין עוד מלבדו ואין השגה בו, אי אפשר להוכיח. כי אם הוכחת, הורדת אותו לרמה שלך. ואחרי שהורדת אותו לרמה שלך, אתה יכול להוכיח. אז זה התעיה. אצלנו הקדוש ברוך הוא אשר רבנו אומר, תלמד, זה תכלית הידע שלו, נדע, אי אפשר להשיג. וזה גדולתו. לגדולתו הנהגה, וזה גדלות השם, שהוא לא מובן, ואי אפשר להשיג אותו. זה הרמה הכי גבוהה. ישראל נקראים עבריים. למה? כי הם עוברים על כל הקושיות באמונה. כי הם מאמינים שאלה הקושיות שיש על השם יתברך ואין עליהם תשובה, נבראו אף הם על ידי השם יתברך לצורך הבחירה והניסיון. מה זה צורך הבחירה והניסיון? בן אדם יכול להיות בחירי. להיות בחירי זה המדרגה הכי גבוהה. כמו הקדוש ברוך הוא, שהוא מחליט מה הוא רוצה. הוא עושה מה שהוא רוצה. בן אדם לא בחירי, הוא לא עושה מה שהוא רוצה. הוא עושה מה שהתאווה שלו רוצה. התאווה שלו אומרת לו, הולך אליה. הוא הולך אליה, הוא לא... הוא יכול להיות שהוא לא רוצה. אבל היא אומרת לו, אז הוא לא בחירי, היא משפיעה עליו, עובדת עליו, תעשה ככה, תעשה ככה. אז כל היום הוא עושה שפוט.
עבד.
עבד של מישהו פנימי, שמה, זה לא בעל בחירה. אז כל הזמן מעמידים לך ניסיונות, כדי שתתגבר עליהם, ותהפך להיות בעל בחירה. אז עול התורה, ועול המצוות, כמו שאמרו חז"ל, כל מי ששם עליו עול תורה, מורידים עליו, מעליו, עול מלכות, ועול דרך ארץ. ומי שמוריד מעליו את העול תורה, שמים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. זאת אומרת, אין מצב שתהיה בלי עול. יש מצב שתהיה בלי עול, אם תקבל עליך את העול תורה, אז ירד מעליך כל העול הזה, שמישהו פנימי שופט אותך ומפעיל אותך לכל מיני מקומות, מה שבא לו. שלא תמיד אתה רוצה בהם, אבל הוא גם שכנע אותך שאתה רוצה. ואנחנו, אני רוצה, אני אוהב את זה, הוא אומר לך. הוא לא מבין שהוא, לא, שהוא אוהב את זה בגלל שטבוע בו, הטביעו בו את האהבה לדבר הזה, אז הוא אוהב את זה. אבל השני, קיבל עליו עוד תורה, בן חורין, הוריד מעליו את כל העולם הזה.
יפה.
מה זה התורה? זה כלי כזה נפלא להציל אותנו מהגיהנום הזה. אנשים זורקים אותה קרן זווית, כן, כן, אתם כאן, כן, כאן, זה ישן, זה.
כאילו רב, יוצא ש...
זקנים.
יוצא שזה לא כאילו משהו מיסטי, מי שיוריד מעצמו... עול תורה, אינו לא... זה עובד ככה, תעסק עם התורה, אתה תהיה, קבל את הכוח הבחירה ותצא מהדרך ארץ.
בעל בחירה, אתה מתחיל בעל בחירה. מה
היית? מנגנון עובד. אומר רבי נתן, אי אפשר ליישב את הקושיות. הבאות מהחלל הפנוי, אם היה אפשר ליישבם, כן יתבטל החלל הפנוי, ולא יהיה מקום לקיום העולם. כל החוכמות הבאים מהחלל הפנוי מביאים כבדות לב למי שמעיין בהם, כי אי אפשר לתרץ הקושיות הבאים משם. מה זה כבדות לב? בן אדם כבד לו על הלב, אבן על הלב. בן אדם שיש לו אבן על הלב, ממה זה נובע? יש לו בעיה בלי תירוץ. קושיה בלא תירוץ, היא עושה כבדות בלב, אומר רבנו. אז מה עושים? מה עושים? אדם יש לו כבדות בלב. הוא רוצה תירוץ לקושייה. יש לו קושייה, יש לו שאלה, יש לו בעיה, ואין עליה תשובה. אז הוא נהיה לו כבדות בלב, אבן בלב. אז כשאין שאלה, נפטרה הבעיה. מה שכתוב בפרעה, ואחבט השם את ליבו, הכניס לו קושיות על משה. אז נהיה לו כבדות בלב פרעה. איזה קושיות הוא הכניס לו? בא אליו משה, קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תגלה לו את האמת שאתם הולכים לארץ ישראל. תגיד לו, רק שלושה ימים הולכים לעשות חפלה. בכוונה גם שמרו אמר למשה, תגיד לו ככה. למה? כדי שפרעו יהיה לו כבדות בלב. איך יהיה לו כבדות בלב? בא אליו משה, אומר לו, תשמע, אנחנו הולכים כמה ימים לעשות חפלה ולהודות להשם, חג, חג להשם לנו. יפה מאוד, ולמה לא? למה לא? טוב, הלכו נא הגברים. מי הולך לעשות לבית כנסת? לא הגברים? לא, משה אומר לו, לא, גם הנשים וגם הילדים. הוא אומר, מה, אתה עושה צחוק? יש לו כבר שאלה, איך יכול להיות? זה לא נורמלי, מה פתאום? אז אתה, נהיה לו כבדות בלב. בסוף כשהוא איתנו כמה מכות, השתכנע, אמר לו, טוב, בסדר, קח גם את הילדים. אבל כל אחד שיקח כבש אחד. לא, כמה עולות מעלים? קורבנות. כל בן אדם לוקח כבש מעלה אותו קורבן, כל אחד יקח לו. משה אומר לו, לא, בצוננו, בבננו, וכל העדרים. הוא אומר, מה, אתה עושה צחוק? עוד פעם נהיה לו שאלה, נכבד לו הלב. ככה הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. כל הזמן עשה לו קושייה, משהו פה לא יסתדר לו. אז כשאדם יש לו כבדות בלב, הפתרון הוא, אין שאלה. כמו שאמרנו, תכלית הידיעה שלא נדע, הקדוש ברוך הוא בלתי מושג, המהלכים שלו לא מושגים. עשה ככה, תגיד תודה השם, אתה יודע יותר טוב ממני, ברוך השם. קצת כואב לך המצב, תגיד רבינו שם, תעשה טובה, אני לא מצליח לעמוד בכאב הזה, בדמיון הזה, בלחץ הזה, קצת קשה לי, רבינו שם, תרקח לי את זה, אני יודע שאתה עושה לטובתי, או שתמצא איזה טריק אחר לסדר את העניין, למה אתה אין סוף רבינו שם, חסר לך פטנטים, אני יודע שאתה רוצה לעשות לי תיקון, זה לטובתי, אבל תביא אותה בדרך יותר ככה, חסר לך דרכים, תבא ותוקח, ככה שמחור, תלך לקראתך. רבן עומר, הצדיקים לא יודעים איך להתפלל, כי הם לא יודעים גדולת השם. ככה רבן עומר. מה זאת אומרת? הם לא יודעים איך להתפלל, כי הם לא יודעים גדולת השם. מה זאת אומרת? שאתה עכשיו לא מכיר את הגדולה של בן אדם מסוים, גדולתו בעושר, דוגמה. אתה לא יודע כמה יש לו. אתה בא אליו, תעשה טובה, הילדה מתחתנת, אכול איזה תרומה, 5,000 שקל. אתה לא יודע איך להתפלל רבנו, הוא אומר, כי אתה לא יודע מה יש לו. אתה יודע שזה יכול לחסות את כל העולם עם הכסף שלו? אם היית יודע, היית אומר לו 5, היית אומר לו 500,000. כי 500,000 בשבילו זה ארוחת בוקר. אז היית אומר, יאללה 500, אתה לא יודע את גדולתו. הצדיקים לא יודעים מי זה השם, אם היו יודעים מי זה השם, הם מבקשים כל דבר שבעולם חופשי בלי להתבייש. לא, הוא חושב שזה כבד על השם, אז הוא אומר לו, אמרו לשם, מעלה כזאת, לא יבקש, כי קשה לפתור בעיה כזאת. ואתה יודע מה זה אצל השם? זה כלום. הבעיה הכי גדולה, המחלה חס ושלום הכי קשה, זה בשבילו כלום. אז תבקש. אז אומר צדיקים לא מבקשים, כי הם לא יודעים מה הוא מסוגל. אז גם כשכתוב בספרים, שיש לך תיקון ומתקנים אותך, ועשו לך את המצל הזה כדי שתוקן, תבקש, ריבונו שלנו, הבנתי, זה הכל לתיקון, אבל אתה מסוגל לעשות את התיקון גם בצורה שתביא לי את זה בכפית דבש. תן לי את זה בתוך כפית דבש, תביא לי את התיקון. תבקש. רבנו לא התבייש לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה מעמד הר סיני חדש, פרטי, בשבילו לקבל את התורה מחדש, והוא קיבל. כך הוא אומר. והוא אומר, את הסוד הזה, תספרו רק ביניכם, אל תפרסמו את זה. קיבל את התורה עוד פעם. כמו הוא אומר, אני רוצה להרגיש מה שמשה הרגיש על הר סיני, מעמד הזה. הכל בתמימות מבקש, הכל אפשרי אצל הקדוש ברוך הוא. אז כבדות בלב באים מהשאלות. אל תשאל שאלות, ברוך השם, חשש השם עושה זה הכי טוב. צדיקים יכולים להיכנס לקושיות הבאים מהחלל הפנוי ולהמתיקם. היינו על ידי שמגלים לעולם שכל הקושיות וכל הכפירות בעצמם נמשכים לעולם, ממנו יתברך בעצמו פשוט. גם הקושיות זה המצאה של הקדוש ברוך הוא. קושיות עליו. אז אל תתרגש אם יש קושיה לקדוש ברוך הוא.
כן, גם זה קושי שלך קבע, אם ככה, אז למה ככה? ואם ככה, אמרת ככה, אז למה אתה ככה? זה, אתה נכנס תוך דמיונות והרכבות, הכל...
יש צדיק גדול, שהוא בחינת משה, שיש לו את מידת השתיקה, שאת כל הקושיות הוא מתרץ בשתיקה. שותק, וזו התשובה.
יש בסיפור מה שיהיה עוד אחד כזה, נכון?
כן.
זה הדבר הכי גדול.
והוא צריך דווקא לעיין בדברי אפיקורסות האלו, להעלות נפשות ששקעו שם. שתיקה או בחייה זה גם כן אחד הכלים הנפלאים למשל ילד פתאום בוכה מתי הוא הגיע למצב של בחייה? לפני כן הוא מדבר, מבקש, מתפלפל, מתווכח איתך, אבל יש מצב שהוא פתאום בוכה. מצב של בחייה זה מצב שהוא הגיע לאין עונים, קוראים לזה, אין עונים, נכון? אין לי יותר שום דרך. דיברתי, התחננתי, אמרתי, עשיתי שום דבר. בוכה. בוכה זה להביע עוצמה רצינית בלי להוציא מילים. רק בדמעות. אתה רוצה להגיד? אתה לא יכול להגיד. אין לך מילים. זה מצב נפלא של אדם מגיע מול הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע מה הוא רוצה להגיד, אבל זה לא יושב לו בתודעה, זה יותר עמוק פנימי. זאת אומרת, אם הוא היה יודע את זה בתודעה, הוא היה יכול להוציא את המילים. הוא לא יכול להוציא את המילים. אבל הוא יודע מה הוא רוצה להגיד, ואין לו את המילים להגיד אותם, זאת אומרת, זה לא הגיע לתודעה, זה לא יכול להגיע לתודעה מהעומק של הדברים. רבנו אומר, זה נקרא צעקה מעומק הלב. צעקה מעומק הלב היא שעוברת את כל המחיצות, והיא מביאה לך אור, עצה לפתור את הבעיה. צעקה מעומק הלב. אז בחייה, זה מצב כזה. שתיקה, זה גם מצב כזה. שתיקה, זה כאילו מישהו אמר לך משהו, וזה נשמע שהוא ניצח אותך. נכון? אין לך מה לענות. הוא ניצח אותך, שתק. שאל אותך שאלה ואתה שותק. אבל מה, בגלל שיש לך נתון שאתה יודע והוא לא יודע, וזה עמוק 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 הנתון הזה, קצת נרמוז מה הנתון הזה. ששיא הכפירה ושיא האמונה מתחברות יחד, והם אחת. אז שהוא אומר לך את הכפירות שבאות מהחלל הפנוי והכי פצצות, אתה עונה לו בשתיקה. כי לך יש את הנתון הזה, שאתה לא יכול להגיד לו אותו, כי אתה לא יכול להסביר לו מה זה שהכפירה והאמונה בשיא שלהם הם אחד. ורק למטה הם הולכות ומתפצלות שני דברים. כי רבינו אומר, בשורש הכל אחד. אז השתיקה זה כוח עצום. זה כוח עצום. זאת אומרת, יש לי כוח עצום לענות לך, אבל אני לא יכול לתת לך אותו. אני לא יכול להשתמש בו נגדך. כמו, נגיד, באלוף העולם באגרוף, בא לידו איזה אחד צעצוע. הוא עושה לו. אז הוא לא מגיב. הלא מגיב שלו, זה העוצמה שלו. למה יכול לעשות לך ככה? אתה בכלל טס. משקל כבד. בואו משקל קל. דוגמה. זה העוצמה שלו. יש לי כוח, אבל אני לא יכול להשתמש בו נגדך. אז השתיקה, אז רבנו אמר, בסיפורי מעשיות, הוא אמר שאני בשתיקה שלי מתרץ את כל הקושיות שבעולם. למה? השתיקה מביעה, אתה צודק. רק חסר לך הנתון שמה שאתה אומר והאמונה זה אותו דבר. זה אחד. ניסיתי להסביר כמה שאפשר את הנקודה הזאת. זה ברור קצת ככה העניין?
אני שומע במצב הזה, יודע מה מדובר, מה זה פחות או יותר, מה זה השתיקה הזאת?
הצדיק נכנס לקושיות שאין עליהם תשובה. נפלתם בדיוק על תורה
שהיא...
פצצה.
פצצה.
לא, לא היה עדיף איזה תורה יותר...
עכשיו אני יושב בתוך תוכי,
באמת?
בתוך תוכי...
חשבתי לעצור ולעבור למשהו אחר.
מה המשורה שאני פה?
חשבתי לעצור ללכת למקום אחר.
כל מה שאתה מוציא זה מרגלית בשבילי, אישית, אני בתוך תוכי. אתה יכול להמשיך.
טוב. הצדיק נכנס לקושיות שאין עליהם תשובה, שבאים החלל הפנוי ששם שורש הדין, וזוכה לעמוד שם בניסיון נגד כל הכפירות והבלבולים העולים בדעתו על ידי האמונה הפשוטה, ולסבול כל היצורים. אמונה פשוטה זה פתרון לכל דבר. למה? היא לא עובדת עם שכל. כל הכפירות והשכליים וכל המלחמות, הם באים בגלל שכל. הוא בא לך עם שכל מסוים, אתה עונה לו עם שכל, שכל מול שכל. אתה בא עם כלי חדש, שבכלל הם לא יכולים להתעסק איתו. אתה בא עם אמונה, אתה אומר ככה, אתה אומר, אני מאמין ככה, נגמר הסיפור. אז מה הוא יכול לעשות לך? הוא בא לך עוד פעם עם היגיון, אבל זה לא הגיון, מה אכפת לי? זה לא מעניין אותי. האנשים הפשוטים, רבנו אומר, הם מחזיקים מעמד נגד כל הכפירות וכל הזה. לא מתעסק עם שכל, לא עם היגיון, לא עם ראיות מהטבע, בדיקות, כלום. ככה. שואלים בילד, למה? הוא אומר, ככה. זו תשובה הכי טובה בעולם, ככה. אתה לא יכול לענות לו כלום. כשאתה עונה לו איזו תשובה, אבא שואל את הילד, למה? הוא אומר, זה בגלל זה וזה. הרבה נותן לו, תראו, אם ככה, אז ככה. אז תעשה ככה. יש לו... אבל כשאתה חוסם אותו עם ככה, הוא לא יודע מה להגיד. מה אני אגיד על ככה? הוא לא מבין מה זה ככה. ככה זה פשוט. ככה השם עשה, זהו זה, לא יודע, ככה. למה ככה? ככה השם אמר לעשות, עושה ככה? זה כבר הסיפור. אתה רגוע, לא מתבלבל מכלום, השכל מיושב, שקט, רגוע, רבנו אומר, מוח החברה ככספה. צרוף, כסף צרוף שהצורפים, צורפים אותו, הוא נקי, זך. ויש שכל מבעבע, כמו סודה, מתוך הראש, קוצים כאלה. זה כל הבעיות והלחץ והבלבולים, זה בתוך המוח. רבנו אומר, צריך להגיע למצב שהמוח שלך כמו בריכה, בלי גלים, אתה מסתכל למים כמו ראי, אתה לא רואה שזז כלום. ולהפך, יש חדשגר. גלים סוערים בתוך המוח שלו, והגלים בתוך המוח הקטן הזה, הופכים את כל העולם. כל הבן אדם הם משגעים והופכים אותו, רק בתוך המוח, שקורה שם איזה סיפור. אז כשאתה מכניס את האמונה, אתה לא נותן אפשרות בכלל לשכל לעבוד, עזוב אותי, לא מעניין אותי. הוא שהוא מסתכל, הוא אומר לך, כן, 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 לא מבין מה שאתה אומר. כן, לא, כן, 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 הוא ממשיך בראש שלו. מה יש יותר טוב מזה? הגאווה פה משחקת הרבה. הוא, יש לו עליי שאלה, יש לו קושייה, אני אראה לו, אני אענה לו, אני יותר חכם, כן, חכם, חכם. לא, מה התחלה, אתה הולך ככה במסביב, לא, ככה אני מאמין, נגמר הסיפור. אז הוא אומר, הצדיק הגדול, יכול להיכנס את הקושיות האלה של החלל הפנוי, להתווכח וזה, והמטרה שלו, בשביל להוציא אותם, אבל הוא רק משחק. כי אצלו ברור, אין שאלה ואין תשובה ואין כלום. אלא הוא בא, והוא זוכה לעמוד בניסיון נגד כל הכפירות והבלבולים העולים בדעתו על ידי האמונה הפשוטה, ולסבול כל האיסורים והדינים על ידי זה. והוא זוכה להשיג סוד החלל הפנוי, לדע שגם שם נעלם השם יתברך בדרך נפלא. הרי אמרנו שהוא עשה שם מצב שנמצא ולא נמצא. וזה מה שגרם לזה שיש להם שאלות עליו. איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא היה פה, למה הוא עשה ככה. השאלות נוצרו מזה שהוא עשה מציאות שהוא גם לא נמצא. נמצא ולא נמצא ביחד, שאי אפשר להבין את זה. רבי נתן אומר, אבל הוא עשה, הצדיקים זוכים להבין שהוא כן נמצא. אבל הוא עשה את זה בצורה כזאת שיראה שהוא נמצא ולא נמצא. אז אם ככה אתה, גם בחלל הפנוי, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, וזה על ידי האמונה הפשוטה. הקושיות הם החושך, המסתיר את התגלות השם. ואת החושך הזה אי אפשר לסלק על ידי שום דעת, אלא על ידי אמונה לבד. אי אפשר לדע ממנו יתברך, כי אם על ידי העדר הידיעה. זה דבר קצצה. אי אפשר להבין, אלא על ידי שלא יהיה לך שכל, הוא אומר. אתה רוצה להבין? קח את השכל, שים אותו בצד, תבין. בלי שכל, תבין. איך אבל השכל הוא זה שמבין? אי אפשר לדע ממנו יתברך, כי אם על ידי העדר הידיעה, שקדמה לידיעה, שזה בחינת הקושיות שיש על השם יתברך, קושיות שאין עליהם תירוז. אז זה מה שרבנו אמר, רבי נתן, זרוק את השכל, אל תשתמש לי עם המכשיר הזה, תעשה לי טובה. רבי נתן, הרי הוא בא לרבנו, גאון, מדרגת אב בית דין כבר, רצו למנות אותו אב בית דין, בחור צעיר, בן 24 בערך. גאון, יודע, הבן של, נשוי עם הרב הראשי לכל קהילות אוקראינה. הבת שלו נתנו לו לתלמיד חכם, משהו ענק, אבל כל הזמן היה לו חיסרון בלב, לא היה מבסוט. כל הזמן ריק לו בלב, ריק לו בלב. והתחיל לו בגיל 3, הוא מספר. בגיל 3 הוא יושב, בא לבית כנסת, יושב ליד אבא שלו, וילד משחק, מה יש לילד לעשות בבית כנסת? ככה מסתכל פה, מסתכל, אמר, אבא, איפה הזקן שהיה יושב פה כל הזמן? מזמן לא ראיתי אותו, הוא לא מת. הוא לא מת. הוא אומר לו, מפעם השנה הוא שואל את המילה מת. מה? מת. מה זה מת, אבא? אתה נסביר לו, כאן אתה בן אדם, שם אותו באדמה. הוא אומר, רבי נתן, מי אותו יום? לא מש יום המיטה מהראש שלי, בגיל 3. לא מש, כל הזמן חקרתי, אם זה התכלית, תוך האדמה, אז מה כל הסיפור פה? אז מה אני עושה פה, בשביל מה אני פה, ומה אני צריך את כל זה? כל הזמן ישב לו בראש, תרטר, למטורה, והגיע למדרגות גבוהות, אבל היה חסר לו, עד שהכיר את רבנו. כשהכיר את רבנו, חישב לו את הכל, אישר לו את הכל. אז שהוא בא לה פעם ראשונה לרבנו, הוא אמר לו, זרוק את השכל, תעשה לי טובה, אל תעבוד עם המכשיר הזה. בוא, עכשיו אנחנו הולכים על משהו חדש, עולם אחר. תורה חדשה מאיתי תצא. תורה של משיח, אמונה פשוטה, תעבוד על זה, תקן את זה. חיבק אותו, יצא איתו לחוץ, מאחורי הבית כנסת, יצא איתו לשדה, ככה, ותן לה, לראות לו מה זה התבודדות על המקום, בפועל. הוא אומר לו, איזה כיף זה. לדבר עם השם, לצאת לשדה. רבי נתן באותו רגע קלט מה הוא אומר לו, את הדבר הזה. אומר לו, כל דבר שיש לך, לך אל השם, דבר איתו. הוא נמצא, הכל ביד שלו, הכוח בידו. הוא אומר, באותו יום, רבי נתן אומר, הלכתי לקיים את העצה הזאת, מאותו יום לא עזבתי אותה. תראה מה זה, תלמיד חכם למד כל התורה, ולא יודע מדבר כזה פשוט, לדבר עם השם. הוא יודע לדבר עם השם בשלוש תפילות, זה בא לבית כנסת ודבר עם השם. אבל תשמע, הוא כל הזמן לידך ושומע אותך, ואתה הבן שלו, ואוהב אותך, ובראת העולם בשבילך. כמו שהגמרא אומרת, חייב אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. חייב לומר את זה. כי באמת, כזה שהוא ברא את זה בשבילך. לפני שהוא ברא את האדם הראשון, הוא ברא לו את השטח, את המציאות, את הגן, את הכל. אחר כך שם אותו, ביום השישי. אז הוא יעשה אותנו. אנחנו באנו לעולם מוכן. כבר בכל נמצא. כל דור ודור כזה שהוא מכין לדור הבא, גם כן דברים מיוחדים של הדור הקודם לא היו. היום הילד נופל, נולד, ישר לתוך האייפון. לפני זה לא היה להם אייפון. כבר הוא הכין להם, כל דור הוא מכין לו את מה שהוא צריך. אליהו לא מהדור הזה, אתה התבלבלת, הוא כבר פנסיונר. עיקר החושך שיש בעולם נוצר על ידי החושך. זהו, אנחנו כבר נעשה הפסקה עוד כמה דקות, נראה לאיזה קטע. עיקר החושך שיש בעולם נוצר מהחושך העליון הרוחני, שהוא עומק המושג, שהם הקושיות שאי אפשר להשוות. זה יצר מציאות של חושך. מציאות של חושך גשמית היא פועל יוצא של חושך רוחני. חושך רוחני זה אי השגת השם, שאי אפשר להשיג אותו. וזה מה שיצר את המציאות. כי אם לא היה חושך, לא היה גם אור. כל ביטוי של האור, על ידי החושך, החושך הוא כלי לביטוי האור, בלי חושך. אז אותו דבר, הביטוי של השגת האלוקות נבעה מזה שהוא עשה חושך, שאי אפשר להשיג אותו. יצא מציאות של השגת אלוקות. האריזה לא אומר שאחרי שצמצם האינסוף את עצמו מחוץ לחלל, הכניס צינור דק לתוך החלל, כביכול, זה רק משל, שדרך הצינור הדק הזה אור אינסוף חזר למלות את החלל. כי אם הוא היה חוזר כמו שהוא היה לפני כן, היה מתבטל המציאות, והיה חוזר להיות הכל אינסוף. אז זה נכנס אור דק. רבנו מסביר שהאור הדק זה האמונה. עם האמונה אתה מתחיל להחזיר את הקדוש ברוך הוא בצמצום לתוך המציאות, עד שלאט לאט זה ממלא את כל המציאות שלך, בלב שלך ברור לך, ואז יש מציאות שאתה דבוק בקדוש ברוך הוא, נכלל בקדוש ברוך הוא. ואת החושך הזה אי אפשר לסלק על ידי שום דת, אלא על ידי אמונה. צריך לדע להאמין שמלוא כל הארץ כבודו, ואין עוד מלבדו, והכל בידיו יתברך. ורק ידיעה זו מכונה דעת, זה ידיעה אמיתית. כל השאר זה ידיעות בערך. ולהגיע לזה על ידי כמעט חצות, שמושכים על ידי דעת, כי יוצאים מעומק חושך השינה על האור. טוב, עד פה אני חושב, יש עוד, יש התורה, עוד לא נגמרה.
מחוץ לחלל הפנוי, זה אור או חושך? או שזה עודף אור, שזה נראה חושך?
כשאתה אומר, עודף אור, חושך זה עודף אור. אבל כשאתה מדבר, אתה מדבר, כשאתה אומר לי האור, מה אתה מתכוון?
מה? קדוש ברוך הוא יצר את החלל הפנוי.
זה רק משל.
צמצם, כן, צמצם, כדי שנוכל לראות את העולם. עכשיו, בתוך החלל הפנוי הזה אנחנו רואים את האור, רואים את החושך. רגע, עכשיו, מה קורה מחוץ לחלל הפנוי?
אתה אומר אור וחושך, אתה מתכוון לאור וחושך הזה שלנו?
כן.
על עוד פעם, אז אתה לא הבנת שזה רק משל, אתה
מצטער מזה על שמה? זה מה שאני יכול להבין בשכל שלי, מבחינת אור וחושך. מה זה אור שאתה לא רואה אותו?
אור, אם אתה מדבר על העולם הזה בגשמיות, אור זה אור, חושך זה חושך. כשאתה מדבר על החלל הפנוי, אנחנו לא מדברים על החלל הפנוי, כאילו יש חלל, החלל שאתה מדבר עליו עכשיו, כאילו, החלל שאתה מדבר עליו עכשיו, גשמי, הגלקסיה היא גשמי. אנחנו לא מדברים על הגלקסיה, אנחנו מדברים על החלל הפנוי, שהוא כולל את כל האינסוף.
אז אני אומר, בתוך האינסוף הזה, זה...
אבל בתוך אינסוף אין בתוך אינסוף, כי אינסוף
הוא אינסוף. הוא בלי גבולות, אוקיי,
בסדר, בלי הגבול. הגלגל הזה שמצמצם את החלל, את האינסוף, הוא לא גלגל, הוא...
אין לו גבולות.
אם אין לו גבולות, אז איך יכול להיות מאחוריו משהו?
אין מאחוריו, בחלק שלו... אי אפשר להגיד בתוך, כי אין תוך, כי למעשה, אין לו גבול.
אז אתה שואל אם יש מה יש מאחורי הקו. אין מאחורי הקו. כי אין קו. אין צמצום. החלל הפנוי.
עוד לא נגמר, אפשר?
לא, אנחנו מושבים ללמוד. בסדר.
אפשר להתקדם?
בבקשה.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך יאמר לתורה ותורה נאמר, אדוני החפץ מעט לבכו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש מרבה.
בעלמד יברך יורתי אל ימליך מרותי אל עצמך וכנה ויקרא משיחי.
וחייך עוד רבה בכל חיית בועל בית ישראל, ועגלה ובזמן קריב ובואמן. יש מרבה וברך לעלם ועוד מעט מעט ברך, והשתבר והתפאר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל, שמת לקודשה ברכו. נעלם מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ומחמתה, עדיין רבה, אמר, אם הוא אמן. על ישראל ועל הבנם ועל תלמידו ועל כל תלמידי תלמידו דעסקים ורדה כדשתה. די בהתראה עדן ודי בכל אתר ואתר. אלא לעולו ובכל חינה וחסדה ורחמי מלכונה מר ישמיה והרעב אם הוא אמן. יש למה אבר ישמיה, חיים וסבא וישורה ושחמה וזמה ורפואה ורגולה סליחת חפרה. רבר והצלה, לנו כמו ישראל אם הוא אמן. עושה שלום ורחמה ורחמה ועושה שלום עלינו ועל כל ישראל ואם הוא אמן.